שלום הרב יצחק בן דוד.
שלום הרב עקיבא, איזה כיף להיות פה.
ממש, כן. אומרת שאנחנו נמצאים פה רוב השבוע ביחד.
אני אפשר לומר אולי שותף שקט או נוכח נהדר גם בפרויקט הזה לאורך הדרך. נהנה מאוד לשמוע את הפרקים השונים וללמוד מהם.
כן, ובעצם
שמח מאוד עכשיו להיות, לקחת חלק פעיל בפרק חדש.
כן, אז באמת אנחנו ביד הרב ניסים, בית המדרש שערי ציון שאתה הקמת ועומד בראשו. ואנחנו עושים פה את הפודקאסט בדרך כלל בעצם, ועכשיו מארחים אותך, מתארחים אצלך. אז אני אשמח בפתח הדברים שתציג את עצמך. מי אתה? במה אתה עוסק? מה מבחינתך הנקודות המרכזיות?
טוב, אז אני אומר כמה מילים, ויכול להיות שבהמשך השיחה גם נוסיף דברים שאני לא אומר עכשיו. אני נולדתי וגדלתי בבת ים, למשפחה שהגיעה לארץ בשנות ה-50 מטריפולי שבלוב, וכבר בשנים שלי בבת ים הייתי באיזשהו ציר שבין העולם נקרא לזה ספרדי, מזרחי, מסורתי, שזה האקלים המשפחתי שבו גדלתי, המשפחה המורחבת, לבין העולם של הציונות הדתית, שנחשפתי אליו דרך בני עקיבא, ודרך גרעין ציוני דתי משמעותי מאוד שהיה בבת ים בשנים שאני גדלתי שם.
למדתי בישיבה. חלק ממנו, זה, יש לי קשר משפחתי מאוד משמעותי. חמותי, יפה, היא גדלה בבת ים, ההורים שלה היו אנשי בת ים הרבה מאוד שנים.
כן, איכשהו, אתה יודע, אחד החוויות שלי, אתה מסתובב בציבוריות הישראלית בכל מיני מקומות, אתה, המון המון אנשים, יש להם איזושהי...
כולם מכל מקום, בסוף זה ככה,
על הרבה מאוד מקומות. כן, יכול להיות שזו תוכנה יותר כללית, אבל...
כן, אנחנו בסוף מדינה קטנה, חברה קטנה.
כשגדלנו בבת ים, הייתה לנו תחושה כזאת שאנחנו באיזושהי פינה.
כן.
אז פינה משמעותית, אבל... חבר ילדות טוב שלי מהתקופה הזאת, ובכלל מכל התקופה בבת ים, הוא מי שהיום מכהן כראש עיריית בת ים, נבחר רק לאחרונה לקדנציה שנייה בראשות עיריית בת ים. בכל אופן, כשסיימתי את הלימודים התיכוניים שלי בבת ים, ישיבת הדרת, עברתי ללמוד בישיבת הר עציון, שם למדתי כמעט כעשור שנים.
אז
שזה פרק מאוד משמעותי, שבפרק הזה הוא היה פרק שמאוד מנותק בחוויה שלי, זאת אומרת, בגלל, אפשר לומר, בחירות, או איזושהי התכווננות נפשית או דעתית, חברתית, שאני עשיתי בשנים האלה, היה איזשהו ניתוק בין העולם שגדלתי בו בבת ים, גם המשפחתי, התרבותי, הזהותי, ורציתי להתרחק ממנו, לפגוש איזה עולם אחר, לגדול בתוך עולם אחר, לנוק השראה מעולמות אחרים, ובאמת היה שנים מאוד משמעותיות של שמיכה והתפתחות, בצילם של הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל. רוב שנותיי בישיבה ראיתי את עצמי כתלמיד מובהק של הרב ליכטנשטיין, בשנתיים, שלוש האחרונות, המוקד קצת השתנה לרב עמיטל, אני חושב שבשנים שבהם יותר דמיינתי את החיים מחוץ לישיבה, הרב עמיטל פתאום הפך להיות יותר דומיננטי, והתפתח גם איזשהו קשר יותר קרוב איתו.
בוא נעצור רגע עם הזהות, הקונפליקט הזהותי. לא יודע אם אמרת את המילה קונפליקט, אבל עם
שניות, מתח.
כפילות, כן. דיאלקטיקה, אפשר לומר במילים. מפרספקטיבה של היום, תגיד על זה קצת, אני לא רוצה שהשאלות יכוונו לאיזשהו כיוון שכן קונפליקטואלי, לא קונפליקטואלי, תגיד על זה כמה מילים. אולי אני...
אני אומר ככה דברים ראשוניים שאולי ככה ילכו ויפתחו, יש בזה הרבה שכבות, יש בזה הרבה שכבות שהן יושבות על דברים בסוף שהן מאוד קיומיים ואישיים ורגשיים, אבל גם יש להם הקשרים רחבים יותר, ולכן אני חושב שגם חשוב לדבר על זה, כי זה, אז קודם כל רוב החיים שלי בפועל זה לא היה נושא, זה נושא שהדחקתי. התחקתי את עצם הנושא.
זאת אומרת, זה היה נושא, אני פשוט לא נתתי לו מקום.
כן, כן. בפרספקטיבה שלי היום, ככה אני רואה את זה. כלומר, זה היה נושא, ובהחלט, אבל התחקתי את זה כנושא שאני מדבר עליו, שאני עסוק בו, שאני... וגם, באמת, כמו שאמרתי קודם, בשנים שהייתי בישיבת הר עציון, הם היו שנים שהדברים האלה לא נפגשו, לא שוחחו אחד עם השני, לא התמודדתי עם המתח שנמצא ביניהם.
לא נורא, הכל טוב.
מה נעשה עם זה?
לא נורא. בסדר, אנחנו לא מוחקים דברים כאלה, הכל בסדר. המתח, לא התמודדת, אומר שרוב השנים לא התמודדת עם המתח הזה, כאילו, מה שאמרת לעצמך כשלמדת בישיבת הר עציון, שזה לא נושא, שזה לא...
אני חושב שהתקופה שזה הפך להיות נושא יותר באופן משמעותי, קשורה לשני דברים. דבר אחד אישי ודבר אחד יותר כללי. הדבר הכללי זה שבאיזשהו שלב, בתוך מסלול ההתפתחות שלי וגם העיסוק וההשפעה בתוך העולם של הציונות הדתית, חוויתי באיזשהו שלב את קושי קיומי שבהתחלה הוא היה תחושות ראשוניות כאלה, זה הלך והתעצם של המתח והקונפליקט, דיברת על הקונפליקט, בין נקרא לזה שמרנות וליברליות, כאילו איזה עולם מאוד בינארי, שאתה צריך לבחור מחנה, וחשתי מועקה קיומית מאוד עמוקה עם התבנית החברתית הזאת. כאילו שיש מחנות ויש איזה קו פרשת מים נסתר, שאם אתה שייך לצד כזה או לצד אחר, והמועקה הקיומית הזאת הובילה באיזשהו תהליך של ברור, של רפלקציה, של מחשבה, הובילה אותי למשהו ב-DNA, איך שאני מרגיש ואיך אני חווה את זה היום, ב-DNA של העולם שגדלתי בו, שהרבה פחות הייתה שם את הבינאריות הזאת. כלומר, כעולם שיש בו משהו יותר הרמוני, יותר רך, יותר שנותן מקום לאיזשהו רצף. ומצאתי שם יסודות שבעצם זה עולם שבהרבה מובנים, הרבה שנים הייתי עסוק בלהתרחק ממנו, אולי אפילו בלברוח ממנו, בלהיבנות מחדש במקום אחר. וכמובן, היו לזה סיבות, אפשר לנתח את זה ברמה, אפשר לקרוא לזה המעמדית, הסוציולוגית וכו'. אבל בשלבים מאוחרים יותר, חזרתי לדברים שאני חווה היום כיסודות שהיו חלק מהעולם הזה, ואני מרגיש שהם מאוד מעשירים, ויש להם תרומה מאוד חשובה להקשרים שהתמודדתי איתם בשלבים מאוחרים יותר של החיים שלי.
זאת אומרת, אתה בעצם חלק משמעותי בזהות שלך, שלא כל כך בא לידי ביטוי, מכל מיני סיבות, אתה אומר, מעמדיות, אתה אומר, היה חסר לך בתור איזושהי לבנה שתיתן לך קומה רוחנית וזהותית, שפשוט, שחיפשת אותה ופתאום אמרת, היא נמצאת אצלי, היא קיימת אצלי.
כן, איזשהו עולם שאני בשלבים מאוחרים יותר, כשיותר למדתי ויותר התוודעתי להיבטים רחבים יותר, עמוקים יותר של העולם הזה, אני חושב שאחד הדברים שמאפיין במידה רבה את המורשת של ההנהגה והפסיקה וההנהגה הרבנית הספרדית, זה עולם שאין בו מתח מובנה בין יסודות של מושרשות ואותנטיות ושייכות עמוקה למסורת, לבין התמודדות לעתים גם יוצרת ומחדשת ולעתים אפילו נועזת עם אתגרים שמציבה מציאות חדשה, מציבים תהליכים עכשוויים, תהליכים מודרניים לאורך העשרות השנים האחרונות והמאה השנים האחרונות. אני מוצא שם איזשהו, נקרא לזה DNA, שלא חווה את הדברים האלה כנמצאים בקונפליקט, אלא כמשהו שהוא יותר הרמוני.
אני רוצה לאתגר אותך. יש ספר על חרדיות, לא זוכר עכשיו את השם שלו, שכתב בני בראון.
על הגדולים?
לא, לא, לא. לא זוכר את השם שלו, מדריך לחברה החרדית. מדריך לחברה החרדית של פרופסור בני בראון. זאת אומרת, אני חושב הגישה המקובלת, שבאמת ספרדיות, אז הדתיות היא תמיד הרבה הרבה יותר גמישה, והרבה יותר מכילה, והרבה יותר זה, והאשכנזיות, יש איזושהי חלוקה דיכוטומית מאוד ברורה, בין חילונים לדתיים, סביב המנציפציה, סביב כל מיני תהליכים כאלה, שבעצם יוצרים ממש אפילו מאבקים על הפרדה של קהילות, וזה דברים שלא היו, ורפורמיה, וכל מיני תנועות שלא היו בצפון אפריקה, באיזשהו מזרח התיכון. בעצם משהו, בעצם יש לו ככה גוונים שונים של החרדיות. אחד הגוונים בספר הזה, זה היה החרדיות הספרדית. ומדבר כבר משנות ה-20 של המאה הקודמת, על דמויות ובתי מדרש, חרדיים לגמרי, עם כל המאפיינים, עם איזשהם נקודות ייחודיות לספרדיות ולמסורת ולפסיקה ולשיטות ולתרבות, אבל חרדיות, חרדיות, חרדיות שהיא מענה לחילוניות ומענה לזה, זאת אומרת, קיימים כל מיני מענים.
אז אני אגיד שני דברים. א', אני מכיר את הפולמוס הזה, שבעיקר אני חושב שזה פולמוס בין בני בראון לצבי זוהר, שהוא ראש המדברים להציב את המודל הזה של ההנהגה הרבנית והתפיסה החברתית, הדתית, הספרדית וכו'.
כמשהו הרמוני, כמשהו עם רצף, כמשהו יותר רך.
כן, כן. עכשיו, א', זה פולמוס שיש לו מקום להתקיים, כי תמיד, תמיד תופעות חברתיות ממשיות הן יותר מורכבות ממודלים שמפתחים במחקרים, במאמרים וב... אז המורכבות הזאת קיימת, ויש גיוון בכל, כשאתה עושה קלוז'ר פנימה לתוך עולם, לתוך עולם ורואה אותו בכל המורכבות שלו, אתה תגלה שיש את כל הגוונים שאתה במודלים רחבים יותר מבחין בין מסורות יותר רחבות. אבל אני אגיד לך שני דברים. דבר אחד, אני את המאפיינים האלה לא קראתי עליהם מאמרים. כשאני שב, אם תרצה, למחוזות ילדותי, ושב לדי-אן-איי של המשפחה שלי, אני מוצא שם את הדברים האלה. אני פשוט חי אותם, חווה אותם, או התוודעתי אליהם באופן בלתי אמצעי. אז אני לא יכול, אתה לא יכול להגיד לי עמדה של חוקר כזה או חוקר אחר. מבחינתי חוויה קיומית שאני נושא איתי, ואני גם יכול באמת, אני אומר, בשיחה אישית, לשתף אותך, שממש היה, אני זוכר שלב של איזושהי מצוקה קיומית שקשורה לבינאריות הזאת, ולאובר אידיאולוגיה, וכאילו אם אתה חוצה איזה קו מסוים, אז אתה כבר שייך למחנה אחר. אני ממש זוכר את המצוקה הקיומית הזאת, וזוכר את, את השיבה על איזושהי תשתית זהותית שממנה הגעתי, שריפאה לי את המקום הזה, שהצליחה לתת לי מחדש איזו תחושה אחרת של שייכות במרחב, ושל... אז במובן הזה אני לא... אל תבלבל אותי עם מאמרים אקדמיים. אני אומר את זה ברמה אחת. רמה שנייה, עם קצת יותר כן מודעות אקדמית, או לתוך הדיונים ברמה הרחבה יותר, אני חושב שגם, וזה גם נקודה שמאוד חשוב בהקשר הישראלי לדבר עליה. בהקשר הישראלי, אז קו פרשת המים זה בין העולם האשכנזי לעולם הספרדי. עכשיו, כל מי שקצת יותר נכנס פנימה, מה זה העולם הספרדי? העולם הספרדי, אנחנו מדברים על צפון אפריקה, אנחנו מדברים על המגרב, על המשרק, אנחנו מדברים על בגדד, אנחנו מדברים על הרמצובה,
על תיכון. זה שני צפון
כן,
אפריקה.
אז יש הבדל מאוד גדול בין צפון אפריקה לבין, לבין בגדד וסוריה ואזורים כאלה. אני חושב שהמאפיינים האלה שמדברים על איזושהי יכולת להכיל ספקטרום חברתי רחב יותר בתוך המסורת, עם זיקה עמוקה למסורת, גם כשאורחות החיים הם יותר מגוונים, אני חושב שבצפון אפריקה הדבר הזה מאוד אפיין את, את רוב הקהילות ואת רוב המציאות החברתית שהייתה שם. יכול להיות שזה אפיין הרבה פחות תפוצות אחרות ששייכות לעולם ספרדי או למזרח התיכון.
אני רוצה לשאול אותך עוד משהו בהקשר הזה. מי שעוסק בשנים האחרונות הרבה מאוד במפה הישראלית ביחס לסיפור הזה של ספרדיות ואשכנזיות, זה אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, שכתב על זה גם את הספר ישראל השנייה. מה, כן, סתם, נגיד, בבחירות האחרונות יש איזשהו סרטון שהתפרסם של דודי אמסלם, קורא לאנשים להצביע, להצביע לאיזשהו מועמד של הליכוד, בשביל להוציא לעיתונאים שמזוהים מאוד עם הצד האשכנזי והשמאלני, להוציא להם את העיניים. ויש פה,
אז תראה, אני אגיד לך, אני יותר מסויג מהספר הזה מאשר מזדהה איתו, אם כי אני חושב שהוא עומד שם על דברים אמיתיים, ועל איזשהו יכולת להסתכל על איזושהי שכבה או רובד במתח ובמורכבות הפוליטית החברתית הישראלית, שקשורה בהחלט לנושאים שקשורים למתח התרבותי והעדתי, אם כי, וזה המקומות או ההקשרים, לכן אני חושב שזה ספר חשוב, אני חושב שזה ספר שחשוב לקרוא, אבל אני חושב שהקריחה יותר מדי הדוקה.
אבישי בן חיים מספר סיפור מצוין, הוא סטורי טלר נהדר, והספר הזה פשוט כיף לקריאה, באמת בצורה באמת רגילה.
נכון, גם בזכות הכותב וגם בזכות האורך שלו, שהוא לא פחות מוכשר, אופיר טובול, שעזר לספר הזה להיות קרי ברמה ובאופי הזה, כמו שאתה מתאר אותם. אבל, וזה אבל גדול, אני חושב אתה יודע, הקריחה יותר מדי הדוקה שיש שם, בין ההיבטים התרבותיים והדתיים העמוקים, לבין ההקשר הפוליטי המאוד ספציפי, היא כריכה שבמידה מסוימת הייתי אומר חונקת את, את הרעיון ואת התובנות שקשורות להיבטים התרבותיים, העדתיים העמוקים, ובמובן הזה יכול להיות שהנזק של הספר הזה עולה על התרומה שלו.
אני אגיד לך איזושהי תובנה בהקשר הזה, איזושהי ביקורת שאני ככה מרגיש כלפי הספר הזה, מהשיחה הקודמת שהייתה לי, מרב נתנאל ישיב. בעצם הציע שיש ממש כשתי צורות של סוציולוגים להסתכל על העולם. אחת, זו גישה קונפליקטואלית, זאת אומרת שאתה בוחן את העולם ואת היחסים החברתיים דרך קונפליקטים גלויים ונסתרים שקיימים, ובעצם אתה רואה בכל דבר משהו כזה, לבין גישה אחרת שבעצם שיש איזשהם יחסים, ויש ובעצם מה שאבישי בן חיים טוען, אני קורא לפיוס, אנחנו לא נהיה כמוכם, אנחנו, הממלכתיות יותר חשובה לנו. אבל בעצם זה בלתי אפשרי, יש פה איזשהו פרדוקס כפול. אחד, שעם כל הראייה שלך את המציאות וכל מה שקורה בפוליטיקה, בתרבות, ברבנות, בחינוך, בכל העולמות, הכל, 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 אתה רואה אותו דרך הקונפליקט הזה, זאת אומרת, הצעה הפייסנית היא כמעט,
אין לה תשתית שעליו היא יכולה לשבת.
אתה רואה הרי את הכל כקונפליקט. זה דבר ראשון. ודבר שני, אם אתה מציע שיש באמת לא רק קבוצות אוכלוסייה שונות, אלא מאפיינים תרבותיים שונים. ואם אתה מציע שבעולם, בעצם מה שהעולם התרבותי הספרדי יכול לתרום לישראליות, זה איזושהי גישה יותר עגולה ומכילה, אז מה, ואז אתה בעצם כותב ספר ומציע תזה לחברה הישראלית, שהכל הכל הכל זה קונפליקט, ואתה גם חייב להכריע, כולם חייבים להכריע הרי מי הם, כי גם מישהו שכאילו הוא מרגיש שייך לאיזשהו עולם תרבותי, אתה אבישי בן חיים, מה פתאום, אתה משתכנז, אתה נכנעת, וכאילו, זה איזשהו פרדוקס שלו.
אני מאוד מזדהה גם עם הביקורת הזאת, ואני מאוד חווה אותה, תראה, גם ברמה האישית, אני חושב שיש סיבות מאוד עמוקות לרצון שלי, כשתיארתי אותו קודם, באיזשהו מקום לעזוב, להתרחק מהעולם הספרדי שבו גדלתי, ולהיחשף ולגדול בתוך עולמות אחרים. והעולמות האלה הם חלק ממי שאני עכשיו יותר מזה. אני חושב שחלק מהכלים ומהאופן שבו אני יכול להתבונן היום על המקומות שבהם גדלתי, זה כלים וצורת התבוננות שרכשתי ממקומות אחרים שבהם התפתחתי, בהיבטים כן, של איזושהי יכולת של רפלקציה, יכולת להתבונן, היבטים גם אינטלקטואליים וגם קיומיים, שאני חושב שרכשתי בעולמות אחרים, ודרכם אני מתבונן גם על העולם שבו גדלתי, ובמובן הזה, גם ברמה המאוד אישית, אני מרגיש את הערך של הסינתזה והחיבור בין עולמות, ואני חושב שאנחנו מכירים את זה גם בלמדנות, שיש איזו גישה כזאת, שיש חקירה אחת שאפשר ללכת איתה, ודרכה לצלוב את כל הסוגיה עם איזה 20 נפקמינות, וכל הסוגיה מתיישרת דרך איזה פריזמה אחת שעליה אתה מסתכל. ואני חושב שתמיד זה חוטא למורכבות של, גם כשלומדים סוגיה בעיון, וגם בהקשרים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שהמציאות בסוף תמיד הרבה יותר מורכבת, כמו שאמרת קודם, גם בעולם הספרדי אתה יכול לראות את הגישות השונות, ואני חושב שיש בעלי ברית לגישות יותר מכילות ורחבות, גם בעולם האשכנזי. אני לא חושב שצריך להיזהר ממשהו יותר מדי מהודק, יותר מדי קוהרנטי, וצריך להיות פתוחים לחשיבה הזאת, ולהיות רגישים ליכולת לזהות דברים שמאפיינים עולם תרבותי מסוים, ולהיפתח אליו, ומצד שני, להבין שבסוף הדברים, יש בריתות וחיבורים והצלבות. אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אני שנה לא הספקתי לספר עוד כל מיני שלבים מאוחרים יותר, והנה, עכשיו אפשר להגיע.
בינתיים בארץ ציון.
אז אחרי שהייתי בארץ ציון, אחרי כמעט 10 שנים שם, עברנו משפחה לעין הנציב, שם הייתי, לימדתי, ואחרי זה הייתי ראש המדרשה לבנות, שזה גם תחום שלם שהרבה מהשנים האלה הקדשתי בעצם לכל התחום הזה של עולם לימוד התורה לנשים, בכל מיני הקשרים. ובשנים האחרונות בעין הנציב הייתי גם הרב של הקיבוץ, ובתוך השנים בעין הנציב עשיתי דוקטורט במשפט עברי ותורת משפט, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, ובתוך השנים של הדוקטורט היינו שנה אחת בארצות הברית. אחד הדברים המאוד מעניינים, שזה משל שאני משתמש בו הרבה, כל מי שמכיר או ביקר במנהטן, הרי מנהטן היא עיר מאוד מאוד מסודרת. יש שם רחובות, שדרה הראשונה, עד העשירית, שדרות מאוד ישרות.
מאוד ישראלי כזה, מאוד ישראלי.
כן, זה פשוט אתה מגיע, אתה אומר, יש גם אופציה כזאת לבנות ערים ולתכנן ערים, אז השדרות הכל לפי מספר, וכמובן גם הרחובות, כאילו, מאוד. אבל יש שם רחוב אחד שכולם מכירים, שנקרא ברודווי, שהוא רחוב שפוצע ופורם את הסדר המהודק הזה של מנהטן, הוא רחוב אלכסוני, שבעצם חותך את כל הערים, וזה מייצר כל מיני קומבינציות, גם האדריכליות והארכיטקטוניות של המבנים שנמצאים בהצטלבות הזאת. ואני מרגיש שזה משל מאוד יפה, כלומר, גם כשאתה מסדר משהו, ואתה אומר, אוקיי, אז האשכנזים הם ככה, והספרדים הם ככה, וצפון אפריקה זה ככה, והמסורת הזאת, המסורת האחרת, בסוף יש איזה משהו, יש איזה משהו שפורע את הסדר הזה, והחיים תמיד יותר מורכבים מכל איזשהו סדר יותר מדי מהודק כשאתה מנסה להכניס אליהם.
כן. טוב, אז אתה רוצה עוד תחנות בביוגרפיה שלך, במי אתה בעצם משתף אותנו?
אז תראה, אני אגיד משהו על השנים האלה בעין הנציב, ועל העיסוק בנושא הזה של עולם לימוד התורה לנשים, ובכלל מקומם של נשים בתוך עולם התורה והתפילה ובית הכנסת, היו שנים שהקדשתי לזה הרבה אה, אה, הרבה מאמץ או התייחסות לנושא הזה, והייתי שותף ככה בתהליכים שקשורים במרחבים האלה. ואחד הדברים שהעסיקו אותי בשנים האחרונות, אני כבר עזבנו את עין הנציב לפני יותר מ5 שנים, היום אנחנו גרים בצור הדסה, אני רב קהילה בצור הדסה, ולצד העיסוק ברבנות קהילה, הקמתי כאן את המסגרת הזאת של, שאנחנו זוכרים להיות בה ביחד, של שערי ציון להכשרת רבני ערים, וגם הפעילות בכלל שמתרחשת כאן במקום הזה ביד הרב ניסים. אבל בשנים האלה, אחד מהשאלות שהעסיקו אותי, מעסיקות אותי, זה מה משך אותי ומה חיבר אותי לעולם הזה של מקומם של נשים בתוך העולם הדתי. ויש לי שתי תשובות לשאלה הזאת. תשובה אחת קשורה לעובדה שאימא שלי, שנפטרה בדיוק לפני 5 שנים, בדיוק בשנים האלה שעזבנו את עין הנציב, היא דמות מאוד משמעותית עבורי, ובגלל ההקשר, נקרא לזה ההיסטורי, החברתי, שבתוכו היא גדלה, אישיות מאוד מאוד עצמתית, שהיו לה מעט מאוד הזדמנויות ואפשרויות להביא לידי ביטוי, אני חושב, את הכוחות הנפש שלה. היא הייתה עקרת בית רוב החיים, כשהיא עבדה, היא עבדה כקופאית, ואני חושב שחוויתי כבר מגיל מאוד צעיר את הפער הזה בין העוצמה האישיותית שהייתה לה, לבין מה שהחיים אפשרו לה לפעול ולעשות, ואפילו בתוך ההקשר המשפחתי, המקום שלה בתוך המשפחה המצומצמת והרחבה, ובוודאי בהקשרים מקצועיים או שאלות של מעמד חברתי ומקום חברתי, ואני חושב שמשהו בפער הזה משך אותי להיכנס לשאלות האלה שקשורות למקום של נשים בעולם. אבל מעבר לזה אני חושב שיש דבר נוסף שגם קשור לדבר הזה, אבל מכיוון אחר. כמו שאמרתי קודם, אני חושב שרוב השנים כל העיסוק בשאלה הזאת של מזרחיות, מקומם של, אמרת, השאלות החברתיות, שבישי בן חיים פותח אותם באומץ ושם אותם על השולחן, על האפליה הממוסדת, על הגזענות, על הדברים האלה שיצרו את הזעם, שיצר את הקונפליקט הפוליטי שליווה אותנו וממשיך ללוות אותנו בשנים האחרונות.
אבל מתעצם, הליווי שלו בשנים האחרונות מתעצם דווקא.
ודאי ב5 שנים של המשבר הפוליטי של הבחירות, אני, זו שאלה גדולה, באמת, לא יודע אם השיחה הזאת, כן, מה קורה בעקבות אנחנו בעולם של אחרי 7 באוקטובר, ובתוך המלחמה, אני מרגיש שהנושא הזה הוא קצת, לא יודע, אני מרגיש שהנושא הזה קצת יורד מהכותרות, יורד מהבמה. הנושא של החרדים עולה, הנושא של, אני לא יודע, הנושא של המקומות שהמחאה הגיעה אליהם, אני מרגיש שיש תמות אחרות שעולות על השולחן, מתעצמות יותר, והנושא הזה, זו שאלה מעניינת, עד כמה הוא ימשיך ללוות אותנו ובאיזה אופן, ועד כמה ההקשר של המלחמה משפיע עליו ובאיזה צורה. אבל עבורי ברמה האישית, רוב השנים התרחקתי, כמו שאמרתי קודם, התרחקתי מלעסוק בו, ואני חושב, שוב, זו תובנה ממרחק הזמן ומהסתכלות רטרואקטיבית, אני חושב שהבריחה שלי מלעסוק בנושא של, נקרא לזה, מזרח מערב או ספרדים אשכנזים, או את ה... שאלות שקשורות בהדרה או במקום שיש לתרבות שלי, שגדלתי בה בתוך העולם עם הגמוניה אשכנזית יותר, וכל התמות האלה שמאוד מצאות בשיח. אז אני לאורך השנים לא עסקתי בזה, ואני חושב שהעיסוק שלי בשאלה בנושא המגדרי הוא איזושהי התמרה של הרגישות שהייתה שם בפנים בהקשר המזרחי, אבל לא הייתי בשל לעסוק בה, לא רציתי לעסוק בה, הייתה מורכבת מדי בשבילי, אולי העדפתי לעקוף אותה, או העדפתי לברוח ממנה, אז היא צצה, או התגלתה בהקשר ואני חושב שיש לא מעט דמיון, או הקבלה, בין השאלות האלה של המקום של היחס בין התרבות הספרדית לתרבות האשכנזית, וכשמסתכלים על עולם התורה, ביחס בין עולם התורה הגברי, לבין תהליכים שקורים בעולם הנשי, אני חושב שזה, וזה חיבור שאני חושב ש... מעניין לחשוב עליו, וגם יש אחד מהדברים המעניינים שגיליתי לאורך השנים, שבאופן אולי מפתיע, דווקא במסורת הספרדית היו הרבה גילויים של פתיחות לתוך התהליכים האלה של מקומם של נשים בתוך, יש כמה וכמה טקסטים, גם אצל הרב משאש, אפילו אצל הרב עובדיה, אצל החידה, שאפשר לגלות איזושהי פתיחת דלת, פתיחת שער למעורבות יותר משמעותית של נשים, גם בתוך עולם התורה, גם בתוך עולם התפילה. וזה היו רגעים ככה שחיברו לי את שני העולמות האלה.
יפה. אני רוצה להגיע לתחנה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לבית המדרש שערי ציון. תספר קצת יותר בהרחבה על המקום הזה, על מה הביא אותך להקים אותו, מה עומד מאחוריו.
כן, אז אולי שני דברים מרכזיים שימצאים בשורש של הרצון והמחשבה להקים את המסגרת הזאת, שברוך השם זכתה לקום ולהתפתח.
בשנה השנייה,
עם קבוצה משמעותית שהצטרפה השנה, ובעזרת השם מסגרת שתמשיך לפעול, ואני מקווה גם להשפיע בשנים הקרובות. אז מחשבה אחת, היה רגע שבו הרגשתי שהאנרגיות הגדולות של הגדלות בתורה, של הגדלות התורנית והעיסוק התורני, בתוך העולם של הציונות הדתית, מוכוונות לתוך עולם הישיבות פנימה. כלומר שהתפקידים המשמעותיים שאליהם אנשים נושאים עיניים, זה להיות רם בישיבת הסדר, להיות ראש ישיבת הסדר, או תפקידים באזורים האלה. ואילו התפקידים המשמעותיים של הרבנות הממלכתית במדינת ישראל, בין אם זה כרבני ערים, וגם כרבני קהילות, זה דבר שנמצא יותר בשוליים. ואיזשהו הבנה שראוי לשים את הדבר הזה יותר במרכז. לחשוב על העמדה הזאת, על התפקיד הזה, על היכולת לכהן כרב, שוב, לא רק בהקשר של קהילה, אלא כרב שיש לו איזושהי אחריות או מבט או מעורבות, בחיים של ציבורים גדולים יותר שנמצאים בעיקר בערים במדינת ישראל, לשים את זה על השולחן ולהתבונן לאיפה הגיעה הרבנות הממלכתית במדינת ישראל, מה הם פניה, מה הדברים שהיא מצליחה לעשות, מה הדברים שהפוטנציאל שקיים ולא ממומש, מתוך מחשבה שהאנרגיות שקיימות בתוך בתי המדרש של הציונות הדתית, ולאו דווקא של הציונות הדתית, יש משהו ב-DNA, אני חושב, של בית המדרש הזה, שמבקש לא להיות ככה בתור גבולות גזרה מגזריים מאוד מובהקים או ברורים, אבל האנרגיות שקיימות בתוך בתי המדרש, אם שמים לנגד עינינו את האתגר הזה של רבנות שמפנה את פניה לציבור הרחב, למורכבות, חלק מהמורכבויות דיברנו עליהם, למורכבות החברתית של החיים במדינת ישראל בכלל, ושל החיים הדתיים והקהילתיים, לדבר הזה יכולה להיות תרומה מאוד משמעותית. אני חושב שלאורך השנים, הציונות הדתית במפרט, פחות השקיעה בכיוון הזה, אולי גם מתוך מקום של איזושהי, לא יודע אם זה התבטלות או קבלה, קבלה של המציאות, שהתפקידים האלה הם בעיקר תפקידים שממלאים אותם אנשים שצמחו בתוך העולם החרדי. ואני חושב שזה אתגר, אתגר גדול שאנחנו צריכים להידרש אליו, והתוכנית הזאת מבקשת לתרום את תרומתה לאתגר הזה.
אתה אומר מה מרחב ההשפעה שאתה רוצה שקולות של רבנים ייכנסו דרך הסיפור הזה של רבני ערים? מה המטרה? זאת אומרת, מה רבנים יכולים לתרום, או אפילו מה רבנים בגוון קצת שונה יכולים לתרום שאין היום מעולם הרבנות הישראלית?
אוקיי, אז זו שאלה מצוינת, ואני אתמקד ככה בדבר מרכזי אחד שאני חושב שהוא בליבת העניין, ויש הרבה דברים שמושפעים ממנו. אולי אני אתחיל, דיברנו קצת על מסורת הרבנות הספרדית, אז הרב עוזיאל, שהיה הראשון לציון בתקופה הרת הגורל של מלחמת העולם השנייה והשואה, וגם בשנים הראשונות של מדינת ישראל, הוא היה דמות שהייתה שותפה, כלומר, הוא ישב בישיבות של הוועד הלאומי, ולאחר מכן של ממשלת ישראל. זאת אומרת, היכולת לראות רבנות, לא, אני חושב שהרבנות עברה תהליכים לאורך השנים, שהרבנים מופקדים על עניינים דתיים, על עניינים שקשורים במדיניות הלכתית, בתחומים שמופקדים בידיה של הרבנות או של עולם בתי הדין, ופחות ופחות מעורבות משמעותית בהיבטים רחבים יותר של הקיום הקהילתי, הציבורי, הממלכתי של מדינת ישראל. והמחשבה שעומדת מאחורי ההתבוננות המחודשת בתפקיד שיכול להיות לרבנות ממלכתית במדינת ישראל, רבני ערים ותפקידים אחרים שקשורים בזה, זה היכולת של הרב להיות, הייתי אומר, שחקן קבוצתי. זאת אומרת, להיות חלק, לשבת מסביב לשולחן של, נגיד אני מדבר על עיר או על מעצה מקומית, היכולת להביא, עכשיו, הסיבה שזה לא קורה, כי מידת האמון שאני חושב היום נמצאת בציבוריות הישראלית, לאנשים שנמצאים בתפקידי רבנות משמעותיים, היא מאוד נמוכה. ולכן, במקרה הטוב, מוכנים להפקיד בידיים שלהם את האחריות ואת הסמכות בעניינים דתיים. אבל אני חושב שרבנות שתצליח נמצאת במקום שמדברת, שמעורבת בדעת עם הבריות, כן? ששותפה באופן עמוק לאתגרים החברתיים, לנושאת בעול עם הציבור בכל מיני היבטים. אנחנו מדברים הרי עכשיו בתוך מלחמה. אז כמובן זה קשור בהיבטים של שירות צבאי, אבל זה משהו הרבה יותר רחב. היכולת של רבנות להיות קול ולהיות עוד קול שנשמע ומעורב בסוגיות רחבות שעולות אני חושב שזה, במידה מסוימת, זה רחוק מהמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אבל אני חושב שזה המקום שאליו אני ואנחנו, אני חושב, מנסים לכוון. זאת אומרת, יש סוגיה, שסוגיה שבדרך כלל רואים אותה בהיבט היותר מנהלתי, בירוקרטי, הרי אנחנו יודעים שברוב הערים בישראל יש מועצה דתית. ובעצם הרב שפועל הוא רב, הוא פועל תחת המועצה הדתית. עכשיו, המועצה הדתית בדרך כלל נמצאת במבנה אחר, כן, יש מערך אחר של המועצה הדתית, ששם נמצא הרב, הרב מועסק על ידי המועצה הדתית, ואילו יש את העירייה, ששם יש את כל בעלי התפקידים, אם זה בסדר, מנהל אגף החינוך, מנהל אגף הרווחה, והם יושבים בישיבות, בישיבות ודנים ביחד בסוגיות עירוניות שונות שעולות, ואילו הרב עוסק בענייניו. אני חושב ש... על פניו, אני חושב שהמבנה המתוקן יותר, שגם קיים בחלק מהמקומות, זה שהרב לא יפעל כחלק ממועצה דתית, הרב יהיה חלק מהמבנה של ההנהגה העירונית, כמו שיש ראש מחלקת רווחה, וראש מחלקת חינוך, וראש מחלקת תרבות, הרב אמור להוביל את העשייה בתחום של כל מה שקשור ביהדות, ובחיים יהודיים בעיר, להיות אגף בתוך העירייה. עכשיו, אני חושב שבאופן הזה, זה לא רק שזה לא מצמצם, או מחליש, או מקטין את הכוח של הרבנות וה... אלא הופך את הרב להיות חלק אורגני מההנהגה העירונית. עכשיו, כדי להיות חלק אורגני מההנהגה העירונית, אתה צריך לבוא בענווה, אתה לא צריך לבוא רק ממקום של מחפש סמכות ומחפש איזושהי אוטוריטה ויכולת הכרעה, אבל מאמין שיש יכולת, שיש גם צמה וגם רלוונטיות לכל הזה, לאדם שמגיע לא מעמדה של סמכות, אדם שמגיע מאיזשהו הקשר רוחני, ושיש לו מה לתרום, שיש לנקודת המבט הזאת מה לתרום, לאו דווקא לסוגיות דתיות מובהקות. עכשיו, אני חושב שכל סוגיה היא גם סוגיה דתית, מה כשדנים בענייני חינוך, כשדנים בענייני רווחה, לאו דווקא בסוגיות דתיות שקשורות לחינוך ורווחה, אלא בסוגיות רחבות. האם הרב לא אמור, עכשיו, אני חושב שהיכולת לבוא, לאו דווקא ממקום של סמכות, של אוטוריטה. בעניינים הדתיים יש לרב אוטוריטה, וזה טוב שכך, יש דברים שבאמת הסמכות הדתית צריכה להיות הסמכות. אבל יש הרבה עניינים אחרים שהרב לא צריך לבוא מתוקף סמכותו, אלא מתוקף אדם שיכול להשמיע קול, שיכול להיות רלוונטי ומשמעותי ומשפיע, כעוד אדם שיושב מסביב לשולחן.
אז בעצם אתה אומר, יש פה שני אלמנטים שהיית משנה במבנה של רבנות ממלכתית. דבר ראשון, זה לא שהרב הוא עוסק אך ורק בתחומים שהם שירותי דת, לצורך העניין שזה מקוואות, כשרות, עריכת תחופות וקידושין וכדומה, אלא יהיה בעצם מעורב בהובלה ובניהול של כל הדברים שמתרחשים בעיר, שזה חינוך ורווחה ותברואה ובנייה וכדומה. והדבר השני, שבעצם נגזר מזה, שבמקום שהוא יושב בראש הפורום שמקבל את ההחלטות, ובעצם יהיה איזושהי מילה אחרונה שקובעת למי נותנים כשרות ומי לא נותנים כשרות, אז הוא יהיה עוד קול שהוא חלק משיחה רחבה יותר. זאת אומרת, זה גם איזשהו שינוי כזה. אני רוצה לשאול אותך, בעצם מה שאתה צריך זה לא לחנך, לא בעצם להקים מוסד שמכשיר רבנים, כמו לשבת ב... או במקום שמתקבלות החלטות חוקיות שקשורות לדבר הזה, או במקום שמציע למועצות ולערים לעבור איזה שהם תהליכים בהקשר הזה. אולי זה יותר רלוונטי.
נכון, אז שני הדברים חשובים. הדבר העיקרי שבית המדרש הזה עושה מרגע שהוא קם, זה עצם העיסוק בתורה והרצון להתקדם גם במבחנים כדי לקבל את הכושר לרבנות עיר שכל מי שנמצא כאן ולומד כאן. אבל בהחלט יש זרוע שהיא קמה בשנה האחרונה, ואני מקווה שתתפתח ותגדל, של עיסוק בדיוק בדברים האלה, גם ברמה הלאומית הממלכתית וגם ברמה המוניציפלית העירונית. זאת אומרת, גם אתה יודע שיש בשנה האחרונה, אמנם זה נעצר כרגע בגלל המלחמה, יש איזשהו ניסיון להעביר חוק, פעם ראשונה שיש ניסיון להסדיר בחקיקה ראשית את כל הנושא הזה של רבנות ממלכתית, רבנות מקומית במדינת ישראל, כלומר התפקידים של רבני ערים, רבני אזורים, רבני שכונות ורבני יישובים, דבר שעד היום מעולם לא הוסדר בחקיקה ראשית.
כן, וזה איזושהי תגובה לממשלה הקודמת שניסתה להעביר כל מיני חוקים לתהליך של מינוי רבנים, לא
חוקים, בממשלה הקודמת זה היה לתקנות שעדיין הם בתוקף, והקואליציה הנוכחית ראתה שהיא לא כל כך מצליחה לשנות את התקנות, אז היא הלכה קומה אחת למעלה, ומנסה להעביר את החוק. אני חושב שעצם הרצון להעביר חוק הוא מבורך. אני חושב שגם בחוק הזה יש דברים טובים בעיניי, ויש גם דברים פחות טובים. יש גם דברים רעים. יש דברים רעים שגם ירדו בתהליך החקיקה מתוך הדיון, ופה זה, האמת היא שזו הזדמנות לומר מילה טובה לשמחה רוטמן, שמוביל את ועדת חוקה, חוק ומשפט, שדנה בחוק הזה ובהובלתו, קיימה דיון מאוד ענייני ומעמיק ופתוח בסוגיות השונות שהחוק הזה מעלה, ויש, וזה באמת דבר שראוי לציון, שתוך כדי הדיונים היו שינויים משמעותיים שנוצרו בנוסח הראשון שהובא לדיון בוועדה, ועכשיו החוק נראה שונה, נראה אחרת מאשר איך שהוא נראה בהתחלה. אני חושב שעדיין יש דברים שראוי לדון בהם, ואולי גם לשנות בחוק בהיבטים שונים, אז אנחנו עוסקים גם בדבר הזה. השתתפנו בדיונים בוועדת חוקה, ואנחנו אפילו עכשיו הקמנו כאן צוות שבוחן את הסוגיות השונות שהחוק הזה מעלה. אנחנו לא יודעים אם החוק הזה יקודם בקואליציה הנוכחית, או אולי בהמשך, אולי בצורה אחרת, אבל בהחלט יש כאן סיטואציה שגם מתוך כל מה שחווינו בשנה האחרונה, לפני 7 באוקטובר, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו צריכים להתבונן גם בשאלות האלה של רבנות ומנהיגות רוחנית וההשפעה שלה על הציבור והזיקות שנוצרות בינה לבין חלקים שונים של הציבור, להתבונן בהם מחדש ולחשוב, כמו שאמרת, אתה צודק לגמרי שזה לא מספיק להכשיר רבנים ולא מספיק שיהיו רבנים עם כל הרצון הטוב והתשתיות הנכונות, גם בתורה וגם במעורבות עם הציבור. צריך לייצר תשתיות נכונות לתהליך של איך בוחרים רבנים, מי מעורב בבחירת רבנים, עד כמה העיר שותפה באופן עמוק, ועד כמה העיר וכל מקום שרב מכהן שותף באופן מלא ומשמעותי בבחירה של העיר, כדי לייצר את הסינרגיה הזאת, לייצר את השותפות הזאת. ופה אני חושב באופן עמוק, רב שמוצנח מבחוץ, היכולת שלו לייצר יחסי אמון עמוקים ושותפות עמוקה עם המרחב שבתוכו הוא פועל, היא הרבה יותר מוגבלת ומצומצמת. ולכן אני חושב שהמעגלים השונים של העיר, בראש ובראשונה מועצת העיר, ואולי דמויות נוספות בתוך העיר, צריכות לקחת חלק פעיל גם בבחירה של הרב, וממילא זה יאפשר שותפות עמוקה יותר ומעורבות עמוקה יותר של הרב בחייה של העיר. ואנחנו עובדים בכיוונים האלה גם בהצעות קונקרטיות לשאלות של תהליכי בחירה, תהליכי היבטים של קשירות, היבטים של תהליכי הבחירה והגוף הבוחר וכולי. אז זה ברמה הלאומית, וגם ברמה העירונית המוניציפלית, אנחנו רק לאחרונה היו בחירות לרשויות מקומיות, והתחלנו באיזשהו תהליך של לבוא בדברים ולהיות בקשר עם ראשי ערים, עם שחקנים משמעותיים בתחומים האלה בערים שונות ברחבי הארץ, כדי לעורר יותר מודעות ויותר שותפות ומעורבות של שחקנים שלאו דווקא, עד היום לאו דווקא ראו את התחום הזה כתחום חשוב ומשמעותי, וזה דבר שאנחנו מנסים גם להשפיע עליו ולשנות אותו.
אני אגיד גם, אני חושב שזה משלים את מה שאתה אומר, תפקיד של רב, ודברים שככה אני חושב עליהם הרבה בתקופה האחרונה, באמת בייחוד לאור חודשי המלחמה שאנחנו נמצאים בהם. אני חושב, אחד הדברים שמחזקים, שנותנים חוסן לחברה ולעם ישראל, גם במלחמה הזאת, זה שורשים עמוקים. ושורשים עמוקים, קשורים להיכרות עמוקה שצרובה בנפש של הסיפורים שלנו, של הסיפורים שכוננו אותנו כעם, של סיפורי התנ"ך, של סיפורי ארץ ישראל, של סיפורי ההיסטוריה היהודית, של סיפורי הציונות. ובמובן הזה, אני חושב שאחד המדיומים המשמעותיים, משמעותיים ביותר בעיניי, שרבנים צריכים למנף אותם, להשתמש בהם, זה דרשות, ודרשות לציבורים כמה שיותר רחבים, ודרשות שבאמת לא מוכוונות להגיד את החידוש שיש לי על פסוק בפרשת שבוע, אלא דרשות שמוכוונות לעסוק בסיפורים שמרכיבים את הערכים הבסיסיים שלנו.
תראה, אני רוצה להתחבר לדברים שאתה אומר ולחזק אותם מכיוון נוסף. דיברנו על רבנים ועל מקום של רבנים ועל מינוי רבנים. אני רוצה לחזור לרגע הרגע הראשון שמונה, אפשר לומר, רב או מנהיג רוחני לעם ישראל. הוא באותה תקופה, באותה שלב, הוא לא רק היה מנהיג רוחני, הוא גם היה מנהיג פוליטי ואפילו צבאי. אני מדבר על הרגע שבו משה מעביר את מנהיגותו ליהושע בן נון, שהוא זה שנבחר להחליף אותו. ויש שם ביטוי מאוד חזק ומאוד מעניין, ודרכו אני רוצה להתחבר לדברים שאמרת עכשיו. כשהקדוש ברוך הוא, כשמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על העדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ולקחת לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. כלומר, הכינוי או הביטוי שדרכו אנחנו מתארים את מי הסוג האדם שאמור להיות בעמדה הזאת, זה אדם שיש בו רוח, אדם שיש בו איזשהו אמת, איזשהו חיבור למשהו עמוק, למשהו גדול, עם הרוח הזאת הוא אמור לבוא ולהניג. עכשיו, על הפסוק הזה, איש אשר רוח בו, חזל דורשים, כנראה בגלל הביטוי הקודם שמופיע שם, אלוהי הרוחות, מה זה איש אשר רוח בו? איש אשר יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. עכשיו, בעיניי, השניות הזאת היא הרבה מהסיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושב שמנהיג בכלל, ודאי מנהיג רוחני, שבא בשם תורה, שבא בשם סמכות תורנית וסמכות רוחנית, אמור לבוא עם רוח, אמור לבוא עם אמת, אמור לבוא עם איזושהי עוצמה של כל שהוא רוצה להשמיע, וכמו שאמרת, אני חושב שאנשים מחפשים את הקשר ואת החיבור לסיפור הרחב, לאיזשהו שורשים עמוקים, והרב במידה רבה, לא רק הרב, אבל גם הרב וגם אדם שנמצא בעמדה של מנהיגות רוחנית, צריך להביא את האמת הזאת ואת החיבור הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו נעצרים שם, או הדבר הזה קיים יותר או פחות, אבל אנחנו לא מספיק מממשים את מה שנמצא במשפט של איש, אדם שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. עכשיו אני חושב שהביטוי הזה הוא ביטוי מאוד מדויק. להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, זה לא אומר להסכים עם כל דבר, זה לא אומר לקבל כל דבר, זה לא אומר לתת מקום להכל.
זה לא אומר שאתה שייך לכל קבוצה גם.
בדיוק, זה אומר שאתה שייך לכל קבוצה, זה אומר שאתה יודע להלך, זה ביטוי כל כך יפה במצלול שלו אפילו, להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. איזושהי יכולת להיות, לבוא במגע, להבין, להיות באיזשהו מרחב של דיאלוג עמוק והבנה עמוקה של מקומות שאנשים נמצאים בהם, אתה יודע, אנחנו נמצאים כאן ביד הרב ניסים, מקום שהרב יצחק ניסים, שהיה ראשון לציון, שדיברתי קודם על הרב עוזיאל, שהחליף את הרב עוזיאל בתחילת שנות ה-50, נכנס לתפקידו בשנת 55, ואחת, נקרא לזה המוסדות, שליוו את כהונתו של הרב יצחק ניסים, בכהונה שלו כרב ראשי, זה היה הקידושים שהיו בביתו בשבת בבוקר אחרי התפילה, ומה שמספרים, זה מסופר ככה בספר שמתעד את עולמו ודרכו והנהגתו של הרב יצחק ניסים, שהספר נקרא, בוא נזכר, מנהר אל העם, שאם תרצה גם המשפט הזה מחזיק את המתח הזה שבין נהר לבין העם, ובקידושים האלה היו מגיעים מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים. היו מגיעים פרופסורים וחוקרים באוניברסיטה, וגם אנשים שאפילו משתייכים לזרמים דתיים אחרים בארץ ובחול, ואנשים משכבות שונות של הציבור, דתיים ושאינם דתיים. ולצערי, תראה, אנחנו מדברים את הדברים האלה ביום שבו דיברנו על זה קודם, לצערי התפרסמה איזושהי ידיעה, שזה באמת דברים שאני אומר אותם בכאב, של אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, ולצערי נאמרו דברים שלא ראו, שאמרו ודאי שלא בצורה הזאת על ידי הרב הראשי, בנוגע לשירותם של בני ישיבות בצהל, דברים שכאבו להרבה מאוד אנשים, ובראש ובראשונה כאבו מאוד לאמהות שכולות, ששכלו את הבנים שלהם במלחמה הזאת, וקבוצה של אמהות שכולות ביקשה להיפגש עם הרב הראשי, היא ביקשה להיפגש איתו, כדי לשמוע אותו, להשמיע לו, להיות איתו בדיוק ב... שאנחנו לא מדברים על להלך כנגד רוחו של כל... כשהלך כנגד רוחן, של אמהות ששקלו את בניהם במלחמה הזאת, ולפחות לפי הידיעה שראינו, הבקשה הזאת כרגע לא נענתה, אני מקווה שהיא תענה. ואני חושב שזה חוט שהיא דורשת, היא דורשת גם איזושהי... דורשת תשתיות אישיותיות, רוחניות, של היכולת לצד גדלות תורנית, לצד שקידה בתורה, לצד מושרשות עמוקה בתורה ובכל מה שקשור בה, איזושהי יכולת עמוקה גם להיות בפתיחות ובנכונות וברצון להיות במרחב של מפגש עם מעגלים שונים של הציבור. אני חושב שהדבר הזה נמצא עמוק ב-DNA של מנהיגות רוחנית בעם ישראל, הלכנו עד אחורה עד יהושע, ואני חושב שבמנהיגות הספרדית, בעולם של הקהילה, אתה יודע, אני אספר לך סיפור שמספרים על הרב, יוסף משה, שהיה רב בתלמיסן שבאלג'יר, שהייתה שם קבוצה אחרי הכיבוש הצרפתי של אלג'יר, אז היו שם משרדי שלטון, והיו שם אנשים מהקהילה היהודית שעבדו שם במשרדים האלה, והם היו צריכים לעבוד בשבת. עכשיו, הם היו יכולים, אני מניח שזה לא היה פיקוח נפש, אבל הייתה שם קבוצה מסוימת בקהילה שהם הלכו לעבוד, היו אנשים שלא עבדו, והיו אנשים שכן הלכו לעבוד שם בשבת, והייתה קבוצה, אפרופו נקרא לזה מסורתיות, שהם קמו להתפלל ותיקין בשבת בבוקר, התפללו תפילה של שבת, ולאחר מכן הלכו לעבוד שם במשרדים של השלטון הצרפתי, ומספרים על הרב משה שהוא התעקש להתפלל בתפילת שחרית דווקא עם האנשים האלה. הוא אמר, האנשים שמתפללים, האנשים שבקהילה שמתפללים במניין הרגיל, הם לא זקוקים לי, הם הסתדרו גם בלעדיי. אבל האנשים האלה שנמצאים ממש על הגבול, שיכול להיות שכל דבר קטן יכול להפיל אותם לגמרי החוצה ואולי לנתק אותם מההקשר היהודי וההלכתי של הקהילה, אני רוצה להתפלל איתם. ואני חושב שזה רוח של מנהיגות רבנית, שאנחנו צריכים לינוק ממנה השראה.
דיברת על יהושע, אז אני באמת חושב על זה, באמת, זה מהדהד מחשבות שקיימות אצלי, ששיתפתי בהם, שהנושא הזה של לספר את הסיפור שלנו, להעמיק בו, להיות קשורים, יהושע באמת מספר לעם ישראל, סיפור היסטורי מאוד משמעותי, יש לו נאום ארוך, שהוא מספר בו סיפור היסטורי שמתחיל משורשים מאוד מאוד עמוקים, כן, הוא מדבר על ארץ ישראל לא רק מאחרי מעמד הר סיני, עוד הרבה לפני זה.
הוא מדבר על סוף ספר יהושע, פרק
כן, כן, דלת, כן, כן, כן. אז סתם, זה מעניין לחשוב על זה. כן. אני חושב שיש צלע שמשלימה, ואני חושב שמשלימה את זה בתפקיד של רבנים, בעיניי, שפוגשת יצירה משמעותית שלך. כן, אנחנו תופסים את התורה שבכתב כסיפור, את הנביאים כסיפור, יש לו איזשהו הקשר היסטורי, ואנחנו, קל לנו יחסית להתחבר אליו, וגם הרבה פעמים דרכו לישראליות, או דרך הישראליות אליו, ויש גם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא הרבה יותר מעשית, הרבה יותר פרקטית. מתקבלות שם החלטות שהן פחות אפשר לשבת סביב המדורה ולדבר עליהן, כמו שמדברים על סיפורים. פחות אפשר לשבת סביב שולחן משפחתי ולדבר עליהן, כמו שאפשר לדבר על סיפורים. אני חושב אבל שאם חושבים על זה רק בצורה הזאת, מתפספס משהו. אני חושב שהתורה שבעל פה ולימוד התורה וההתמסרות ללימוד תורה, זה גם חלק מהשורשים שלנו, לא רק כאיזה משהו סגולי שוודאי קיים, של לימוד תורה מחזק וזכויות וכדומה, אני חושב גם שהקשר שלנו, התורה שבעל פה, ולרצף של עם ישראל בגלות, הוא גם עוגן משמעותי בזהות, בשורשים, בסיפור, הוא גם יש לו איזשהו אלמנט סיפורי. ואיפה זה פוגש יצירה משמעותית שלך? אתה כתבת דוקטורט על מסכת הוריות. זה נקרא הוראת חטא על טעות, סמכות ואחריות בהלכה התלמודית. ובעצם מסכת הוריות היא עוד מסכת בתורה שבעל פה, אבל היא כנראה גם יותר מזה, כי היא עוסקת בתשתית של הסמכות של בית הדין. אני אגיד ככה בגדול מה עוסקת המסכת, ואיזושהי נקודה שהתחדשה לי בקריאה של הדברים שלך, ומשם נדבר גם על זה קצת.
באמת שזה הרבה יותר מוצלח לשמוע ממך רגע על האופן שבו אתה קראת את הדברים מתוך הדוקטורט, ומתוך זה להוסיף.
כן, אז מסכת הוריות בעצם עוסקת בקורבן חטאת מיוחד, שמקריבים אותו לא על פרקטיקה של חטא, לא על מעשה שהוא חטא, אלא על הוראת חטא בצורה לא נכונה. וזה קורבן שבעיקר מי שנותן אותו זה בית דין, יש גם קורבן של כל משיח שבעצם גם הוא דומה, מקביל לזה, שהם לא נותנים על זה שהם עשו חטא, אלא על זה שהם הורו הלכה בצורה לא נכונה. עכשיו יש תפיסה מאוד רחבה של ההלכה, תפיסה אולי ישראלית, פעם שמעתי מראש הישיבה החילונית, אני לא זוכר עכשיו את שמה,
הילד דקל אולי?
כן, 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 כן. אז פעם שמעתי אותו מדברת על זה שהלימוד שלהם, אני חושב שזה לא רק הם, זה יותר רחב מזה, של הרבה בתי מדרש בסגנונות מסוימים, וגם בתי מדרש מאוד תורנים, הלימוד של סוגיית תנורו של הכנאי, של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, של בעצם הוא זה בעצם מבט מאוד מאוד פלורליסטי על ההלכה. זה אנחנו, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד נוקשה ויורד מלמעלה, וכאילו מה שאנחנו מכריעים, מה שאנחנו מחליטים, זה כל אלוקי, וגם יש לנו סמכות להביא את הכל האלוקי הזה לידי ביטוי. וזה עומד בסתירה לכל מה שאומרת מסכת הוריות. כי מסכת הוריות בעצם אומרת, בית דין שקיבלו החלטה, שעמדו למניין ופסקו פסק, יכול להיות שהם טעו בהחלטה שלהם, ואם יתברר שבאמת הם טעו בהחלטה שלהם, צריכים להביא קורבן חטאת על הדבר הזה. לא כל החלטה שמתקבלת ב... וזה בעצם יוצר איזושהי שאלה בין הפלורליזם של ההלכה, לבין איזשהו מקור סמכותי מאוד מאוד משמעותי, שבא לידי ביטוי מסכת הוריות. אז קראתי את הדוקטורט שלך, לפחות חלקו, ובעצם הפכת לי לגמרי את המבט על מסכת הוריות. כי מה שאתה בעצם טוען, מה שנראה כאיזשהו, כאיזושהי תנועה שמאוד סוגרת ומקשיחה את העמדה התורנית לאיזושהי אמת אבסולוטית, שמי שמפספס הוא בכלל לא רלוונטי בשיחה של התורה שבעל פה, אתה אומר, בדיוק להפך. כי מה בעצם הטענה שלך? אחת ההלכות שכנראה היא מרכזית ומשמעותית מאוד, בכל הסיפור הזה של, של קורבן על הוראת חטא, זה שאם היה אדם מסוים, שידע והבין בזמן אמת, שבית הדין טועים בהוראה שלהם, ועשה בניגוד לאינטואיציה שלו, על פי בית הדין, כי הרי הוא למד את תנורו של הכנאי מאוד מאוד טוב, אז הוא לא בסדר. והוא לא יכול להתכפר בקורבן של בית הדין, כי בעצם הוא צריך לעשות לפי דעתו. עם הפרשנות שלך, אתה תופס שהיא האמת, אתה לא יכול להתעלות בבית הדין. ואז אתה לוקח את הדבר הזה, ובעצם טוען שמסכת תוריות לא מקשיחה את השפה ההלכתית, אלא, כן, לכיוון של בעצם איזשהו מקור אחד יותר משמעות, איזשהו מוניזם כזה, אלא להפך, פותחת את זה ומגמישה את זה מאוד. כי אם יש איזושהי אמת מאוד מאוד חזקה, אז דווקא הוויכוח עליה יכול להיות יותר תוסס, ויותר, לא, לא אנרכיסטי, אבל יותר הולך לכיוונים האלה.
בדיוק. כלומר, קודם כל היטבת מאוד לתאר, ותודה, זה אפילו חידדת לי דברים מעבר למה שאולי אני בעצמי השגתי ודייקתי בכתיבה על המסכת במובן מסוים, ואני אמשיך ככה את דבריך, שמסכת הוריות בשני מובנים, יוצרת, מנסה ליצור, קודם כל, דברי הקדמה שלך על סיפור הם מאוד חשובים, כי מסכת הוריות, באמת אפשר לקרוא אותה כמסכת הלכתית, טכנית, שעוסקת בגדרים של קורבן חטאת ושל קורבן ציבור בעקבות הוראת טעות. עכשיו צריך לזכור שרוב הדיונים במסכת הזאת מתקיימים כבר בשעה שבית המקדש לא קיים, ולא מביאים קורבן, כמובן יש לנו עוד מסכתות בשעס שעוסקים גם בענייני קודשים, אבל אני חושב שמסכת הוריות עוסקת בשאלות האלה ובנושאים האלה, מעבר לגדרים הלכתיים שמתלבנים במסכת, יש כאן איזשהו ניסיון לספר סיפור ולצייר תמונה. ולצייר תמונה לגבי שאלות היסוד ושאלות השורש של איך מתנהלת תורה שבעל פה, בציר הזה שבין סמכות מרכזית לבין המקום שיש לכל אדם שהוא תלמיד חכם ועוסק בתורה, לבטא ולהביא לידי ביטוי את האמת שלו ואת ההשגה שלו בתוך התורה. עכשיו, מה שאני מנסה להראות, כשמתוך התבוננות אני מקווה מעמיקה במסכת הזאת, שהיא מייצרת תמונה מאוד מורכבת. ברמה אחת, כמו שאתה אמרת, מצד אחד יש פה עיסוק מאוד מרכזי, או מקום מאוד מרכזי שיש לבית הדין הגדול בקביעת ההוראה, והמחויבות אפילו שלו לאמת, לאמת של התורה, עד כדי כך, כמו שאמרת, שאם הוא טועה, הוא צריך להביא קורבן כדי לחפר על הטעות שלו. אבל דווקא הפיתוח של המושג הזה של אמת, אמת שמחייבת גם את בית הדין, במובן מסוים, היא קצת מחלישה את הסמכות ההרמטית שלו. כי בעולם של סמכות מוסדית הרמטית, מה שבית הדין קובע, זאת האמת. וכמו שאמרת, אנשים שהולכים את הנורו של הכנאי, חוגגים את הסמכות הזאת שניתנה לבני האדם. אבל התפיסה העמוקה של התורה, כפי שחזל מפתחים אותה בתוך מסכת הוריות, היא שהאמת שמחייבת היא לא הפסיקה של בית הדין. האמת שמחייבת היא האמת, אם תרצה, המטאפיזית, האמת העל-זמנית של התורה. ויש דבר כזה, יש אמת של התורה, שבית הדין מנסים להשיג אותה. ובהרבה מהמקרים הם באמת מייצגים אותה. אבל הייתי אומר, הסדק הזה שמסכת הוריות יוצרת, שהיא אומרת, אם תרצה, בניגוד, יש איזה דוקטרינה, בנצרות למשל, יש דוקטרינת אי הטעות של האפיפיור. זאת דוקטרינה תיאולוגית שלמה, שאומרת שבהגדרה, דרך אגב, יש משהו מקביל גם אצל המוסלמים לגבי מוחמד, שבהגדרה מה שמוחמד עשה, כל, לא רק מה שהוא אמר, אלא אפילו מה שהוא עשה, כל אורח החיים שלו וכל הסיפורים שעליו שמופיעים בחדית, בהגדרה הם מייצגים את האמת הנבואית.
בניגוד, אני אגיד, בניגוד מוחלט לכל הנושא הזה של שהתנך הוא המבקר הגדול והראשון, שוב, בניגוד למה שמצטער מכל הפולמוסים של תנך מגובה העיניים, שהתנך הוא המבקר הראשון של כל מנהיגיו. זאת אומרת, אם אתה רואה את כל המנהיגים שהוא הכי מעריך אותם, הוא בעצמו...
גם על משה רבנו, גם על דוד המלך וכולי, כלומר, כן. בדיוק, אתה אומר, במובן הזה יש פה אתוס שכבר במקרא נמצא וחזל... כשדנים, אז אם נחזור רגע באמת למסכת הוריות, בניגוד לדוקטרינת אי הטעות של האפיפיור, למשל שהזכרתי קודם, שאומרת שבהגדרה, אדם שנמצא בעמדה הזאת, שהוא מחזיק, הוא יושב על כיסאו, בהגדרה מה שהוא אומר מייצג ומהווה את האמת בהגדרה, בצורה גנרית וקטגורית, באה מסכת הוריות ושמה סדק בין הסמכות המוסדית לבין מושג האמת. כלומר, מושג האמת של התורה הוא מושג גבוה יותר, מאשר מה שהמוסד אומר, מה שבית הדין הגדול אומר, אפילו בית הדין הגדול שיושב בלשכת הגזית. ויכולה להיות סיטואציה, האמת היא שזה כבר דבר שנמצא כבר בתורה. התורה מדברת על, האמת היא שאני מראה שם שהתורה לא מדברת במפורש על הוראת טעות. התורה בעצם בפשט המקראות מדברת על מצב שעם ישראל חוטא, בחטא קולקטיבי של העדה. כן? חזל בפרשנות שלהם, עיני העדה, מפרשים עיני העדה, זה הסנהדרין, זה בית הדין הגדול, ומקדים בעצם את הטעות בגוף ההוראה, במנהיגות. המנהיגות יכולה לשגות. וחזל עושים צעד נוסף, ואומרים, לא רק שהמנהיגות יכולה לשגות, כי מנהיגות יכולה לשגות, בסדר, אז המנהיגות שגתה, המנהיגות בעצמה תגלה שהיא שגתה ותביא קורבן. חזל מעמיקים את הסדק הזה ואומרים, יכולה להיות סיטואציה שהמנהיגות שגתה, ויש אדם, אדם שלא מחזיק בסמכות פורמלית. יש דיונים שלמים במסכת, מי זה האדם הזה? חכם שראוי להוראה, האם הוא אדם שצריך להיות לו הסמכה לרבנות, כן, או כושר רבני, או אדם שעצם חוכמתו, בגדול הסוגיה בתלמוד הבבלי מגיעה למסקנה שגמיר וסביר. כלומר, זה יושב אך ורק על יסודות של ידע תורני ברמה מאוד גבוהה.
בלי סמכות, בלי שאלה
של סמכות פורמלית. הגמרא מדברת במפורש אפילו על חכמים שלא החזיקו
בסמיכה.
אבל גמיר וסביר יש לו מעמד, כלומר, מתוך הידע התורני כשלעצמו, כלומר, זה לא שאלות חברתיות של מעמד חברתי, מעמד רבני, אלא אדם שמייצג באופן אותנטי וישיר את האמת של התורה, והוא בא בפני בית הדין ואומר להם, אתם טעיתם. עכשיו, האדם הזה, מסכת הוראות קובעת, המשנה הראשונה של מסכת הוראות, לא רק שהוא לא חייב לציית לבית הדין, אם הוא יציית לבית הדין, כשהוא יודע שהם טועים, הוא צריך להביא קורבן כדי לחפר על החטא הציות. עכשיו, הגמרא אפילו שואלת, מה פתאום קורבן? הרי אנחנו יודעים שמביאים קורבן על חטא בשוגג. אז מה פתאום קורבן? זה מזיד. אם הוא ידע שהם טועים והוא עשה כדרכה, אז הוא היה בעצם מזיד, הוא לא יכול אפילו להביא קורבן, כי החטא שלו חמור יותר מאשר חטא שאפשר לחפר עליו על ידי קורבן. ושם הגמרא אומרת שהוא טעה במצווה לשמוע דברי חכמים. כלומר, הטעות שלו הייתה שהוא חשב שצריך לשמוע לבית הדין, כי הרי הם בית הדין, מה אתה רוצה? אני הולך אחריהם.
הוא טעה בזה שהוא החמיר במצווה לשמוע דברי חכמים.
כן. זה חומרה דעתי לידי כולה, או חומרה שיש לה גם צד של כולה, כי מצד האמת שהוא השיג אותה בלימודו, אסור היה לו לציית הדבר שהוא... ופה אני רוצה לומר דבר אחד נוסף, אולי בהקשר רחב יותר, ודרך זה גם להגיד אמירה אולי יותר גם עכשווית. מסכת הוראות מייצרת תפיסה מורכבת בעוד היבט, כי יש לנו בתורה, בספר דברים, את פרשת הזקן הממרה, פרשה שקובעת שאדם צריך ללכת אחרי בית הדין בכל מקרה, ואדם שממרה את פי בית הדין, הוא עובר עבירה חמורה שאפילו עונשה מיתה. ומול הקביעה הזאת...
אני רק אגיד שזה באמת איזשהו קול מאוד משמעותי שיש לו מייצגים בחברה, ועשית...
ככל אשר ירוך, עד היום במודעות בחירות.
ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. כן, זה איזושהי חובת ציות מאוד מאוד מוחלטת, שמרחיבים אותה, בעצם החרדיות מרחיבה אותה להתפרסות על הרבה מאוד מתחומי החיים, וזה עומד על פניו, אתה קורא את הפרק הזה בספר דברים, אתה ממש עומד בניגוד גמור, אין לפלורליזם של תנורו של הכנאי, ואין להצעה שלך בקריאה של מסכת הוראיות, שאומרת שמה פתאום הפוך, אם הם עושים לא נכון, אז...
בדיוק, ובעצם נוצר לנו כאן דבר שאני חושב שמאוד מאפיין את האופן שבו חז"ל טיפלו בהרבה מאוד סוגיות, גם סוגיות תשתית וסוגיות עקרוניות. זה מייצר מערכת מאוד מורכבת, שיש בה איזון. יש בה איזון בין הכרה במעמד של סמכות מוסדית, והכרה גם במושג אמת, מושג אמת מאוד חזק. אבל מצד שני, הבנה שכשיש מושג אמת, אתה לא יכול לתלות אותו. דיברנו קודם על הספר של אבישי בן חיים, ואמרתי קודם שהוא כורך יותר מדי חזק את התובנות התרבותיות שלו לתוך קונסטרוקציה פוליטית מאוד ספציפית. וגם בהקשר שלנו, לקרוך את האמת, את האמת המטאפיזית, את האמת האלוהית, את האמת הנצחית של התורה, במוסד אנושי. בסוף בית הדין הגדול הוא מוסד אנושי, חזל פועלים בתקופה שבה כבר אין נבואה. וזה חלק, אחד מההתמודדויות העמוקות שלהם, זה איך התורה אמורה להתקיים בעולם שהוא כבר פוסט נבואה. שהוא פוסט גילוי אלוהי ישיר במציאות. ואני חושב שהאמירה של חז"ל שמתקבלת גם בתוך מסכת הוראיות, וגם מתוך האיזונים בין זקן ממרה, וגם חז"ל עוסקים בזקן ממרה, במסכת סנהדרין, סוגיות שלמות בפרשת הזקן הממרה, המתח הזה שבין זקן ממרה מצד אחד לבין הוראיות מצד שני, מייצר עולם שבו יש מקום לסמכות מוסדית, יש סמכות ריכוזית, אבל מצד שני הייתי אומר, אתה לא מפקיד את כל הביצים בסל אחד, אתה לא מפקיד את כל הגילוי של האמת של התורה רק בידיים של מוסד מרכזי וחשוב ובעל סמכות ככל שיהיה, אתה חייב לשמר גם את היכולת של אדם מתוך העיון שלו, מתוך ההתבוננות שלו, לעמוד מול הממסד ולומר, בנקודה הזאת אתם טועים. ואני חושב, וכמו שאמרת מאוד יפה, אני חושב שזה לא רק לרסן את כוחו של המוסד, זה גם, אבל לעשות את זה בשם אמת, לא בשם פלורליזם. וזה הנקודה הגדולה. כלומר, הרבה פעמים באמת מדברים מתוך תנורו של הכנאי ומתוך מקורות אחרים, בשם אלו ואלו, ויש הרבה קולות והרבה עמדות וכולי. הרי הסיבה שהיחיד יכול לבוא לבית הדין ולומר אתם טועים, זה בגלל שיש מושג אמת מאוד קשוח ומאוד חזק. כלומר, אלמלא היה מושג קשוח של אמת, זה בעצם הפוך על הפוך. אלמלא היה מושג קשוח של אמת, בשם מה הוא יכול לבוא לבית הדין? אומרים לו, אנחנו בית הדין, יש הרבה אפשרויות, ואנחנו קבענו ככה, וזאת הקביעה, וזה מחייב את כולם. דווקא בשם מושג קשוח מאוד וחזק מאוד של אמת אלוהית שאמורה להתגלות במציאות, יש מצבים, עכשיו צריך לברר איזה מצבים, זה לא בכל מצב, זה לא בכל סיטואציה. יש מצבים שבהם היחיד יכול לבוא בפני בית הדין ולומר, אתם טועים. ואני חושב שזה מייצר בדיוק את המורכבות, ואני חושב שזה נקודה מאוד חשובה, אני רוצה לומר אותה גם בהקשר רחב יותר, ברשותך. הרבה פעמים גישות יותר פתוחות, יותר מתונות, יותר רחבות, שמתבוננות בשינוי במציאות, בהתחשבות בתהליכים שקרו בעולם וצריך להתייחס אליהם, ושההלכה צריכה לענות לאתגרי המציאות, באים בשם מושג השלום, כן? כלומר, יש לא רק אמת של התורה, אלא יש גם שלום, צריך להתחשב בציבורים שונים, ואנחנו גם דיברנו על זה בהקשר אפילו הספרדי ובכלל. אני חושב שפה יש תפיסה אחרת, או יש יסודות שהצורך להתחשב באופן עמוק, בשאלות שעולות על סדר היום, ובמורכבות שהיישום ההלכה במציאות מעורר, אסור לו שהוא יבוא רק בשם השלום, ובשם המתינות, ובשם הפתיחות, ובשם הפלורליזם, וכן הלאה. אני חושב שבהרבה מאוד הקשרים הוא צריך להגיע מתוך נקודת אמת מאוד עמוקה, מתוך חיפוש של אמת, שההתגלות של האמת של התורה במציאות היא חייבת להיות כרוכה גם בהתבוננות בישרה ופתוחה ואמיתית במציאות, על כל המאפיינים שלה ומרכיבים שלה, ודברים שהשתנו ודברים שלא השתנו. וזה גילוי של אמת, לא פחות, אתה יודע, התורה מתחילה עם עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, כלומר, הכינון של המציאות, שגם המציאות היא התגלות של הקדוש ברוך הוא. גם צלם האלוהים שבנו, והתבונה שבנו, והחוכמה שאיתה אנחנו מתבוננים גם בתורה וגם בעולם, זה גם התגלות של הקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה, היכולת ליישם תורה במציאות, מתוך דיברנו על הרבה היבטים של דיאלוג, ושל להיות מעורב ודעת עם הבריות, זה לא רק מתוך ערכים של מתינות, ושל שלום, ושל רוחב דעת, זה מתוך ערכים של אמת, ושל גילוי האמת של התורה במציאות. וכדי לגלות את האמת של התורה במציאות, צריך לא רק להתבונן בתורה, צריך להתבונן בכל המורכבות של היישום של התורה בתוך הקשרים, שחלק מהם גם הקשרים משתנים, מגוונים ומורכבים מאוד שאיתם אנחנו מתמודדים. ואני חושב שכשהדבר הזה נעשה מתוך מחויבות לאמת של התורה, יש לזה הרבה יותר כוח, יש לזה הרבה יותר השפעה, ויש לזה הרבה פחות. דיברנו קודם על בינאריות, כן? ועל מול משהו יותר הרמוני ומול משהו יותר בינארי וכותבי, קונפלקטואלי. אני חושב שהתפיסה היא שכשאתה מתמודד עם כל מיני שאלות מורכבות וחדשות, ואתה עושה את זה מתוך תפיסה עמוקה של גילוי האמת של התורה, אז הדברים האלה גם יש להם עוצמה דתית ורוחנית הרבה יותר גדולה, והם גם מייצרים עולם שהוא הרבה יותר הרמוני ופחות קונפלקטואלי. ואני חושב שהרבה מהדברים האלה נמצאים בין השאר מסכת תורה, אתה יודע, דבר מעניין שגיליתי, שגם הרב עובדיה יוסף, החיבור הראשון שהוא כתב בגיל מאוד מאוד צעיר, היה חיבור פרשני על מסכת תוריות, וגם החידה כתב בגיל מאוד צעיר פירוש על מסכת תוריות שער יוסף. אז זה דבר מאוד מעניין, כנראה שהמסכת הזאת, גם הרב עובדיה עסק הרבה בשאלות של סמכות, וגם הרב עובדיה בהרבה שלבים הוא היה בדיוק אותו חכם, שמה בא מול הסמכות הרשמית, ובמקרים מסוימים אמר לה גם שהיא טעה והוביל דרך אחרת.
בסופו שהוא...
הוא הפך להיות הסמכות...
אותה סמכות שלא מאפשרת לקולות אחרים לפעמים בהקשרים מסוימים להישמע.
כן, זה באמת מאוד מעניין. איך הדברים נראים כשאתה נמצא מול הסמכות, ואיך הדברים נראים כשאתה בעצמך הופך להיות הסמכות, וזה חלק מה...
אני רוצה לשים את הפרשנות הזאת למסכת תוריות בתוך שני הקשרים נוספים. אחד, זה באמת, יש איזשהו דיון, איזושהי שיחה כזאת שמתקיימת על הנושא הזה של הפלורליזם ההלכתי. אז אחד, באמת, נגעת בנקודה אותי, שבעצם, האם מחלוקת לכתחילה או בדיעבד? זאת אומרת, יש איזשהו דברים פורסמים של הרמב״ם, שמדבר על ברייתא של בתחילה לא רבו מחלוקות בישראל, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת. וזה בעצם איזושהי טענה שיש איזשהו קול יחסית אחיד ויחיד של התורה, ושבעצם מתקיים איזשהו דיון, אבל בעצם הטעויות מתנפות החוצה, ובעצם מה שנשאר פנימה זה איזשהו קול אחד, ובעצם כמו שהרמב״ם נהג בספר שלו, שרוב המשנה כן. תורה, זה מהפסיקות ההלכתיות של הרמב״ם, שלו בביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה בהם.
כן, הרמב״ם, כן.
ולעומת זאת, יש בעצם המשנה כולה מלאה במחלוקות, והגמרה מלאה לא רק במחלוקות, אלא גם בדיונים על המחלוקות האלה, ואני חושב כל הספרות הקנונית, גם אחרי זה, כן, שולחן ערוך וטור בית יוסף וגם משנה ברורה, הרבה מאוד ספרים שנבנים סביב שיחה ודיאלוג. ופה יש בעצם קבוצה של חכמים שבאה ואומרת, המהר"ל מאוד הדגיש והרחיב את זה, הרב קוק מאוד פיתח את זה, שמה פתאום, ההפך, זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר שהוא או לכתחילה לגמרי, או איזושהי... קרה פה משהו היסטורי שגרם לזה, אבל בעצם זה, כן, היהדות לכתחילה אין בה איזשהו מוסד מאוד 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 חזק. כלומר, לצד הסיפור הזה של זקן ממרא, אז זה גם מסכת תוריות, וזה גם תנורו כן. של הכנאי, כאיזשהו משהו לכתחילאי של קולות שונים ושל שיחה שמתקיימת. וכשנוסף אני רוצה לקחת את זה, שבעצם דיברתי על הסיפור, בעצם איזשהו סיפור שנותן לנו כעם וכחברה עומק. אז בהקשר הזה, התורה שבכתב התנ"ך נותנים לנו סיפורים לאומיים, שיש בהם מלחמות, שיש בהם מלכים, שיש בהם כיבוש, שיש בהם קשר לארץ ישראל, שיש בהם לאומיות, שיש בהם התמודדות עם הסיפור הזה של אחדות או שבטים וזה. אבל אנחנו צריכים להיות בעיקר המקשיבים. כשאתה קורא את פרשת שבוע, כשאתה קורא את, את סיפורי הנביאים, אתה בעיקר מאזין. מה שנותנת לנו, אחד הדברים המרכזיים, אני חושב שהתורה שבעל פה מוסיפה לנו, זה בואו תהיו שותפים לדיון. בואו תהיו חלק מהדיון, וזה דיון תוסס, שנותן לקולות שונים להישמע, ובעצם ככה, נותן עומק, נותן זהות, אתה שותף, אתה לא רק מקשיב.
בדיוק, וזה נוגע בדברים מאוד... כלומר, למשל, אני יוצא לי ככה לא מעט לערוך חופות, ואחד הדברים שמאוד חשוב לי להעביר גם את התחושה לזוגות שאני יושב איתם, זה שאומנם ברור שמדובר בטקס שהוא טקס הלכתי, וטקס מסורתי, וטקס שיש בו קדושה, ושחלק מהכוח שלו זה שאתם הולכים להיכנס לטקס שלא אתם מעצבים. אתם נכנסים לתוך איזשהו זרם גדול של המסורת ברגע הזה שבו אתם יוצרים בעצם חוליה חדשה במסורת. אבל כמו שאמרנו קודם, עם האיזונים והמורכבות שמצליחים אבל מצד שני, חשוב לי מאוד לתת להם את התחושה שהטקס הזה הוא גם הטקס שלכם, ובואו תהיו שותפים בבנייה שלו. עכשיו, יש אנשים שיראו בזה סתירה בין הרעיון הזה, וידגישו מאוד אחד מהצדדים. עכשיו, אני חושב שגם אם אני חוזר מה שראינו קודם, מסכת הוריות, היכולת ליצור מרחב רעיוני ומושגי שמחזיק איזונים נכונים. בסוף אנחנו צריכים, בכמעט כל סוגיה חשובה שעולה על סדר היום, אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר כבר לא עוסקים בענייני הרפורמה המשפטית, אבל הרי בסוף מי שנכנס לעיקרי הטיעונים והאמירות הנוקבות של כל אחד משני הצדדים הניצים בוויכוח, הוא רואה שיש נקודות אמת מאוד עמוקות בכל אחד מהצדדים, בחרדות שלהם ובחזונות שלהם. נקודות אמת מאוד עמוקות. ובסופו של דבר, מה צריך? צריך להצליח למצוא מערכת מספיק מתוחכמת ומספיק מדויקת ומאוזנת שמצליחה להביא לידי ביטוי את הרגישות ואת תשומת הלב גם לחרדות של כל אחד מהצדדים וגם לחזונות ולתפיסת האמת העמוקה של כל אחד מהצדדים. זה נכון בוויכוחים על הרפורמה. זה נכון גם בשאלות האלה. אמרת שמצד אחד אנחנו רואים במקורות שונים, מצד אחד דגש אצל הרמב״ם ואחרים, דגש מאוד גדול על אמת אחת שמתגלה בבית הדין או בספר של משנה תורה. הנה, יש אמת גדולה שמאחדת את כל העם ויש גם ערך. לא רק מצד הסמכות, אלא מצד החיבור שזה מייצר לכולם לדבר אחד מרכזי שמאפשר לכולם להיות שותפים. ומצד שני, התפיסות האלה שהמחלוקת מגלה את האמת בכל המורכבות שלה והצדדים שלה וגילויי, כמו שהבעל ערוך השולחן אומר מאוד יפה, שהמחלוקות זה כמו סימפוניה של תזמורת שכל אחד מנגן. עכשיו, אני רוצה לומר אמירה על הדבר הזה שהצפת פה מאוד חזק, דיברת על סיפור. אני רוצה לדייק איזו אמירה מתוך התייחסות לסיפור, אני חושב סיפור שהרבה מהמאזינים שלנו גם כן מכירים, שני סיפורים בעצם מאוד מפורסמים, על אותם חכמים, רבן גמליאל ורבי יהושע. עכשיו רבן גמליאל, מי שמכיר, הוא היה מייצג, הוא היה הרמב״ם של תקופת התנאים, כלומר הוא ייצג מאוד את הסמכות המרכזית, הסמכות האחת המרכזית שכולם צריכים להיות כפופים אליה, ואילו רבי יהושע הוא היה אדם שהאמין מאוד בכוחה של מחלוקת, רואים את זה גם בתנורו של הכנאי וגם בהרבה מקומות אחרים, אפילו על ההכרעה.
הוא היה החכם הזה ממסכת תוריות
בדיוק, שעמד מול ה... כן. עכשיו, מה קורה במתח הזה בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל? יש לנו שני סיפורים לכאורה סותרים. סיפור אחד מאוד מפורסם במשנה, מסכת ראש השנה, שרבן גמליאל החליט לקדש את החודש ביום מסוים, ושיום הכיפורים יחול בתאריך מסוים, והוא כפה את רבי יהושע להגיע אליו ומקלו ותרמילו ביום הכיפורים שחל להיות לפי חשבונו, לחלל את יום כיפור כדי להראות שהוא מקבל עליו את סמכותו של רבן גמליאל, ורבי יהושע אכן עשה את זה, ורבן גמליאל מאוד העריך את זה, ואמר לו, אשריך רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. כלומר, יש לנו סיפור מאוד יפה כזה, על קבלה של הסמכות מצד רבי יהושע, ואיזושהי הרמוניה שנוצרת ביניהם. לעומת זאת, יש לנו סיפור אחר, מופיע בסיפור מפורסם וארוך, מסכת ברכות, שבו יש מחלוקת בין רבי יהושע לרבן גמליאל, על תפילת ערבית רשות או חובה. רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות, ורבי יהושע במקרה הזה לא כל כך הסכים לקבל עליו את סמכותו של רבן גמליאל, ורבן גמליאל התעקש, כמו ביום כיפור, התעקש פה להפעיל את סמכותו כנגד רבי יהושע, הוא ממש קצת משפיל את רבי יהושע, ואומר, עמוד בך, שיעידו בך חבריך וכולי, איך העזת להמרות את פי, ואיך הסיפור הזה מסתיים? חכמים מדיחים את רבן גמליאל מנשיאותו, על זה שהוא ככה השפיל את רבי יהושע, על המחלוקת הזאת שהייתה ביניהם. עכשיו, מה היחס בין שני הסיפורים האלה? אפשר, כמו במסכת הוריות, אפשר לפרש את זה בצורות שונות. אני חושב, וזה, מתוך זה אני רוצה לומר אמירה שיש לה הקשר יותר, המשמעות יותר רחבה וכללית, אני חושב. תלוי על איזה סוגיה דנים. יש סוגיות שבהם יש ערך מאוד גדול לסמכות מרכזית, להלכה אחת, למחויבות של כולם להכפיף את עצמם מול הסמכות. למשל, סוגיית קביעת הלוח היא סוגיה כזאת. סוגיה שבה החידות שעם ישראל כולו יהיה כפוף לאותו לוח, וינהג את החגים ואת הימים המקודשים באותו תאריך, ולא יתפצל עכשיו לקטות ולקבוצות שכל אחת יש לה לוח שונה, זה סוגיה שבה האחדות שנוצרת על ידי הסמכות המרכזית, יותר חשובה מאשר עכשיו שכל חכם יהיה לו את האמת שלו ואת הגילוי איך שהוא מגלה את האמת של התורה, ולכן שם הסיפור חוגג את הסמכות, חוגג את קבלת הסמכות גם על ידי רבי יהושע. לעומת זאת, בסוגיה של עבודת השם, שהוא יותר עבודת השם פרטית וקהילתית, של כמה תפילות חובה יש ביום, והאם יש מקום גם לתפילת רשות, זה סוגיות מאוד עדינות ועמוקות גם של מהי עבודת השם, האם עבודת השם האישית, עמידה בתפילה, עמידה לפני הקדוש ברוך הוא, עמידה שנעשית דווקא מתוך חובה, או שהיא נעשית גם מתוך רשות, גם מתוך וולונטריות, גם מתוך נדבת לב, מקום שאדם עומד בתפילה, זה כנראה זה היה העולם הרוחני של רבי יהושע. וכנראה שהחכמים שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו על זה שהוא לא נתן לאמת הזאת של רבי יהושע להתגלות, חשבו שבסוגיה הזאת דווקא יש ערך שיהיו שפות רוחניות שונות, שיש שפה רוחנית שמדברת בשם החובה, ודווקא בשם החובה, שזו הייתה עמדה של רבן גמליאל, ויש עמדה רוחנית שרוצה ליצור איזון אחר בין רשות לבין חובה, בין חובה לבין נדבת לב ומקום וולונטרי יותר בתוך עולם של עבודת השם. ובגלל שזו סוגיה שבסופו של דבר זה הכרעה של כל יחיד, האם להתפלל תפילת ערבית או לא להתפלל תפילת ערבית, להתפלל יותר כחובה או להתפלל יותר כרשות של כל יחיד, של כל קהילה, לכן בסוגיות מהסוג הזה יש מקום דווקא לגיוון, ויש מקום לאמיתות רוחניות שונות להתגלות דווקא מתוך המחלוקת. עכשיו, אני חושב שאחת העבודות גם הרוחניות וגם הציבוריות, וגם אם תרצה הפוליטיות, כמו יש לזה גם הקשרים של סמכות פוליטית, אתה יודע שבחוק שהקואליציה רצתה להעביר, שכרגע נעצר, היה שם סעיף שמכפיף כל רב מקומי בכל מקום בארץ, בכל העשייה הרבנית שלו, פסיקה שלו, בכל מה שהוא עושה כרב, לסמכות של הרבנות הראשית ושל אני חושב שזה הטיה של האיזון.
זה באמת של ה...
כן, זה הטיה של האיזון למקום מאוד מאוד חד צדדי, ובאמת הסעיף הזה, זה אחד הסעיפים שהתייחסתי אליהם בתוך הדיון שעלה, גם על ידי רבנים שהגיעו לשם, רבנים דרך אגב מכל הקשת, שמחו נגד הסעיף הזה. מה המשמעות של רב, אם אין לו עצמאות, אם אין לו מקום של הנהגה ושל פסיקה לבני הדתו, והסעיף הזה פשוט ירד. וזה אני שוב אומר גם לזכותו. עכשיו, אנחנו צריכים למצוא את האיזונים הנכונים. אני חושב שיש מקום לסמכות מרכזית, יש מקום לעצמאות פסיקתית, ודאי לרב שממונה על קהילה ועל עיר ועל הקשר מקומי של מרא דאתרא, ואנחנו צריכים למצוא את האיזונים הנכונים בין שני הדברים האלה. כמו בכמעט כל מחלוקת ציבורית חשובה, אנחנו צריכים להיות מספיק רגישים ומספיק עם קרדיט לשני הצדדים הניצים, למצוא את נקודות האמת שביניהם ולהצליח לסלול דרך שיש באיזונים נכונים בין הכתבים.
אני רוצה להציע לך עוד משמעות לסיפור הזה של רבן גמליאל ורבי יהושע. הם מנהלים את הוויכוח הזה בבית המדרש ביבנה, שקם בעצם אחרי חורבן בית המקדש. וחלק מהעשייה שלהם, אני חושב, נובעת מאיזשהו פחד שעם ישראל הולך להתפזר, הולך לאבד בעצם את הארץ, את הטריטוריה, את השלטון, את השפה. ובעצם השאלה אם יהיה לדבר זה קיום והמשך. והדרך שרבן גמליאל, בעצם מה שעושים שם זה הרבה דברים של האחדה, כן? לצורך העניין, שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות על הסדר לפני רבן גמליאל ביבנה. בעצם כנראה קובעים איזשהו נוסח יותר סגור ויותר מחייב של תפילת 18. וכיוון התפילה באמת יוצר איזשהו תל של כל פיות פונים אליו, זאת אומרת, אנשים נמצאים בכל הגלויות ומפוזרים, וכולם מתפעלים באותו הנוסח, שרבן גמליאל דואג שהוא יהיה אותו נוסח, ואלה תפילות חובה, ורבן גמליאל רוצה להיאבק על זה, שהסמכות שלו, זאת אומרת, שתהיה איזושהי סמכות שקובעת, כי אחרת יש פיזור, וגם שמה שהסמכות שלו קובעת, היא שיש חובה לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא וזה. ואני חושב שאולי מה הכל שרבי יהושע מציע, זה שבדיוק להפך, זאת אומרת, אם אני חושב שכנראה איזושהי הבנה שאולי חלק ממה ששמעת את הקרקע תחת הישיבה שלנו פה בארץ ישראל, זה הרבה מאוד פעמים זה דווקא יתר הסמכות ויתר יכולת הפעלת הכוח בלי אותם סדקים שיכולים להיות מופנים כלפי איזשהו שלטון מרכזי. במובן הזה, אני שוב חוזר לסיפור שלנו.
תסביר למה צריך את הסדקים האלה, למה זה חשוב?
אני חושב, המושג הזה של, של דמוקרטיה עוסק הרבה פעמים בצורות השלטון וכדומה, ויכול להיות שמשמעות עמוקה יותר שלו זה איזושהי אוטונומיה של היחידים. ובניגוד למה ששליטים מהעולם העתיק וגם מהעולם שלנו הרבה פעמים חושבים, שככל שהם, הסמכות שלהם תהיה להפעיל כוח לזה שיש חוק אחד, עם אחד, כן, אנחנו מכירים את הביטויים האלה, הרבה מאוד פעמים דווקא האוטונומיה של היחיד ואיזשהו דיאלוג שמתקיים בין, איזשהו, בין השלטון לבין היחידים, הוא נותן, יש פה איזשהו שיווי משקל שנותן יותר יציבות. יותר יציבות השלטון.
בדיוק.
ויש, רות וייס, יש לה ספר שכתבה זה, שהוא קצת מבקר את הדבר הזה בתרבות היהודית, אבל כנראה שבגלות, הסיפור שלנו והתורה שבעל פה, והשיחה שמתקיימת בגלות, והעובדה שלעם ישראל בגלות לא הייתה אפשרות להפעיל סמכות, ומתקיים איזשהו דיאלוג, שבאמת יש בו קולות שונים, ובלי שיש אפיפיור, ובלי שיש את רבן גמליאל שיעמוד בפתח וימנע ממי שלא מתאים להיכנס לתוך הדיון, נשאר פה משהו אחד מרכזי מאוד בכל השנים האלה, והמשהו האחד הזה הוא מכונן את, את מי שאנחנו, הוא הסיפור שלנו בגלות.
כן, כן, אני רק ממש אתחבר לדברים שלך. תראה, אפשר את המחלוקת המכוננת הזאת, היסודית הזאת, לרבן גמליאל לרבי יהושע, אפשר לקחת אותה לכיוונים שלרבן גמליאל יותר חשוב הערך של האחדות וסמכות מרכזית, כדי שכולם יהיו, כמו שאמרת גם בהקשר ההיסטורי של אחרי החורבן, שצריך לייצר מחדש איזשהו מרכז, כדי להבטיח את הגיבוש ואת האחדות של עם ישראל, ואילו רבי יהושע יותר מונע מערכים של פלורליזם, או לתת מקום לגישות שונות, לאוטונומי של היחיד וכולי. אני חושב שלפרש את הדבר הזה באופן הזה, זה יהיה פספוס. כי כמו שראינו קודם, גם ערכים של אמת, כלומר לשני הכיוונים, גם אם אתה מחזיק בערך של אמת, כדי שהאמת תוכל להתגלות, אתה צריך לאפשר גם הגילוי שלה מהפריפריה, ולא רק מהמרכז. כי אם האמת תתגלה רק ממקום אחד, ורק עם מוסד מרכזי אחד, היא תמצא חסרה.
אני חושב שהסיפור הזה של אמת...
גם באמת, ומצד שני, גם הערך של אחדות, כמו שאמרת, כדי לייצר אחדות יותר סנסטבילית, כלומר יותר ברת קיימה לאורך זמן, אתה צריך למצוא איזון נכון בין הפעלה של סמכות מרכזית לבין לתת מרחב שמאפשר לשונויות לבוא לידי ביטוי.
אני חושב שמה שאתה תורם בקריאה שלך מסרת תוריות, זאת אומרת שהשלום הוא גם מכוון לאמת יותר, יש לו תרומה משמעותית בעוד היבט. אי אפשר, כן, הרבה מאוד פעמים, ככל שאתה הולך לקולות שהם פלורליסטיים יותר, אי אפשר להתעלם מזה שהמחויבות והדבקות והמסירות יורדים. זה, כן, זה איזשהו פונקציה מאוד, מאוד פשוטה, שבאמת, ככל שכאילו אין פה איזשהו אלמנט שאליו אני מסור, שהוא אבסולוטי, שהוא מחייב, ממילא גם היכולת שלי, כן, להפעיל את השרירים האלה שדבקות הוא יורד, וברור לי, ברור לי, שחלק מה... הדיון מרבן גמליאל לרבי יהושע, ודאי שהוא לא על פלורליזם, זאת אומרת, ברור שבסופו של דבר, מה ששמר על עם ישראל, מה שבעצם רבי יהושע מציע, שאם יהיה מקום לעוד קולות, דווקא זה ייתן יותר יכולת להסתופף סביב אותו דבר, להחזיק יחד באותה זהות משותפת של עם, ברור שהאלמנט של הדבקות והמסירות נמצא שם. זאת אומרת, אם אין אמת בדיון הזה, אם זה כאילו באמת איזושהי הצעה פלורליסטית של קריאה של כל המחלוקות וזה, אז הכל הולך לאיבוד. והדבר הזה שעם ישראל מצליח לשמור על עצמו במשך שנות הגלות הארוכות, כעם אחד, דרך בית המדרש, דרך השיחה הזאת, דרך הוויכוחים, ודרך, אם זה לא ויכוחים, אם כאילו כל אחד יכול להגיע לשמיע את הקול שלו, ואין איזשהו משהו
שצריך
להחזיק בו, אז כן, ואם החכמים לא היו נאבקים על זה שיקבלו את הסמכות שלהם בסוגיות מסוימות, בפסיקות מסוימות, ובזה, אז הכל הולך לאיבוד, וזה גם, זאת אומרת, חלק מה-DNA שלנו הוא פתיחות לדיון ולשיחה ולקולות אחרים,
אבל מתוך חיפוש עמוק של אמת,
חיפוש עמוק של אמת,
ודבקות,
וויכוח על הסמכות, לא איזשהו כאילו שכל אחד ישמיע את הקול שלו.
אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, ואני חושב שזה גם נקודה מצוינת אולי לסיים בה, נראה לי שאנחנו גם מתקרבים לסוף הזמן. זה לא התפקיד שלי אמנם, אבל נכון?
אתה מערך פה, אתה בעל הבית.
אז אני רוצה להתחבר לדברים האלה עם נקודה שהיא קצת, הזכרת את איך בתי המדרש החדשים ככה לוקחים את סיפור תנורו של הכנאי ובאיזה אופן הם מפרשים אותו ומפתחים אותו, משהו שקצת שומד את הקרקע מתחת לכל המהלך הזה בתוך סיפור תנורו של הכנאי עצמו. ואני חושב, תראה, הסיפור הזה אנחנו גדלנו, זאת אומרת, בתוך... הסיפור הזה הוא מה שנקרא מרפסן איגרי, נכון? קשה, בסופו של דבר, מה? התורה? לא בשמיים? אין התורה? מה שהקדוש ברוך הוא חושב זה לא חשוב? זאת אומרת, יש באמת משהו בסיפור הזה, אתה יודע, אז בתי המדרש החדשים, שהם באמת עם אתוס של חילוניות ואוטונומיה אנושית, והמרד האנושי באלוהים, שזה חלק מהאתוס המודרני של החילוניות וכו'. אז בסדר, אני מבין למה חוגגים הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה הוא גם חלק מהמסורת שלנו. אז מה אנחנו באמת עושים עם הסיפור הזה? ואני חושב, יש איזו נקודה מאוד ספציפית, אבל נקודה שהייתי אומר, אולי נקודה קטנה שהרבה תלוי בה. הרי מה נמצא שם בסיפור? כתוב שם שכשרבי יהושע והחכמים עודפים את רבת הקול שמביא רבי אליעזר, מה אומר שם רבי יהושע? לא בשמיים היא, נכון? שבדרך כלל אנחנו מפרשים מה זה לא בשמיים היא?
התורה לא בשמיים.
התורה לא בשמיים, כביכול זה מנתק בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה דבר שאין הדעת סובלת, ואין הלב יכול לקבלו. אני חושב שהפירוש הנכון בסוגיה, לא בשמיים היא, אין הכוונה התורה לא בשמיים. חלילה מי לומר דבר כזה, שהתורה מנותקת כביכול מהשמיים, ורצונו של הקדוש ברוך הוא לא רלוונטי להכרעת התורה. לא בשמיים היא זה אומר, בת הקול של אלוהים היא לא בשמיים, או לא רק בשמיים, או כבר לא בשמיים. זאת אומרת, במעבר מתקופת הנבואה לתקופת החוכמה, בת הקול של אלוהים, כלומר רבי אליעזר מביא בת קול, אומרים לו חכמים, זה לא שרצונו של הקדוש ברוך הוא לא חשוב, זה כי התורה היא של בני אדם, היא לא של הקדוש ברוך הוא, לא שולט בה, הוא לא רלוונטי בעבורה, חלילה. אלא שהמדיום, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם ובתורה, עובר דרך החוכמה האנושית ודרך הדיון של חכמים בבית המדרש. ואני חושב שזה משנה את כל המשמעות של הסוגיה הזאת. זאת אומרת, זה לא להשאיר את הקדוש ברוך הוא מחוץ לדלתות בית המדרש. זה לומר אמירה שהיא אמירה מאוד תיאולוגית ומאוד אמונית. שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, עד תקופה מסוימת, תקופת המקרא, בתקופת הנבואה, הייתה דרך התגלות שלו חיצוני, דרך דיבור אלוהי שיורד באיזשהו דרך מלמעלה למטה. ומרגע שנסתיימה תקופת הנבואה, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה עובר דרך החוכמה האנושית ודרך העיסוק האנושי, כמו שתיארת מאוד יפה, הסיפור הזה שכולנו שותפים בו וכל אחד תורם לו וכל אחד נתרם מכלל שאר הקולות, זה האופן שבו האמת האלוהית מתגלה, ואז העמדות שיש בהם יסוד פלורליסטי או יסוד שמבקש לתת מקום לקולות שונים, לא רק שהוא לא מתנגש עם יסודות של אמונה, באמונה באלוהיות של התורה, אלא הוא האופן שבו האמת הזאת, האמת האלוהית הזאת מתגלה. וברגע שמסביב לכל הדבר הזה, או בתשתית של כל הדבר הזה, יש חיפוש אלוהים, וחיפוש של אמת אלוהית וההתגלות שלה במציאות, אני חושב שזה נותן משמעות אחרת לגמרי לכל המהלך הזה. וכמו שאמרת, מאפשר לנו גם לשלב את המהלך הזה של הכנסה של קולות שונים, נכונות עמוקה להיות בדיאלוג גם עם המציאות וגם עם עמדות שונות שנמצאות בתוך השיחה ובתוך הדיון התורני, להכניס לתוך האיכות, לשלב את האיכות הזאת עם איכות של דבקות עמוקה ושל חיפוש אלוהים. ובו אני רוצה לסיים, דיברנו על הספרדיות, דיברנו קצת על מסורתיות, אני חושב שאחד הדברים הגדולים שמתגלים בעולם המסורתי, לא שאני מבין אותו עד הסוף, אבל פוגשים את זה גם הרבה, בהרבה עדויות של אנשים שהשתתפו אפילו במסיבה, אנחנו נראים בהקשר של בתקופה פה של המלחמה, אנשים שבאורך החיים שלהם, נמצאים בהרבה מובנים רחוק משמירת מצוות מלאה, חיים באיזושהי אינטימיות מאוד עמוקה עם הקדוש ברוך הוא, בשפה דתית ואמונית. עכשיו, לא שאני רוצה לסנגר עכשיו ולתת איזו הצדקה לעולם כזה. אבל אני חושב, דבר שהעולם, הרבה פעמים הדתי-ליברלי, איבד, גם שיש בו מחויבות להלכה, יש בו הרבה פחות מקום קיומי עמוק לעמידה מול הקדוש ברוך הוא, ולחוויה של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואני חושב שהדבר הזה מתגלה מאוד חזק דווקא בתוך ההקשר המסורתי. גם אנשים שרחוקים משמירת מצוות מלאה, יש להם איזושהי חוויה בסיסית של שהקדוש ברוך הוא חלק, דיברת על סיפור, הקדוש ברוך הוא דמות משמעותית בסיפור החיים שלהם, ובאופן שבו הם חווים את העולם. ואני חושב שאם החוויה העמוקה הזאת של נוכחות אלוהים בעולם, ניקח אותה איתנו, למקום המורכב הזה, ולמקום שמחפש מורכבות, או קולות שונים, וגילוי של אמת מתוך ריבוי קולות, זה ייתן נופך אחר לגמרי, וייתן משמעות אחרת לגמרי לתוך המרחב הזה, ואני חושב שזה ליצור חיבורים במקומות שהם לא מספיק קיימים.
נפלא, באמת נפלא. אני רוצה להגיד לך קודם כל, תודה רבה על זה שהתשתפת פה בשיחה הזאת. ואחרי זה תודה רבה על כל מה שבעצם דלתות בית המדרש פה של, של יד הרב ניסים, של שערי ציון, שפתחת בפניי, ושיתוף הפעולה בפודקאסט, גם במיזם הזה, ולאחל באמת בהצלחה רבה, בהצלחה רבה,
שבאמת... לכולנו.
כן, לכולנו, כן. אני אומר, אבל בפעולה הזאת שמבקשת לתרום לחברה הישראלית רבנות, שמשמיעה קול מסוים, במקומות מסוימים, כן, דיברנו גם על, סתם נעשה איזשהו קלושור, איזשהו סגירה כזאת, גם באמת שותפות בהובלה של ערים ושל דיונים ציבוריים שקשורים באמת להרבה מאוד היבטים של החיים, ומספרים סיפור מסוים, ומעמיקים בו, ובאמת מה שהוספת פה זה דבר באמת כל כך עמוק, את הקדוש ברוך הוא לשיחה שלנו, שיהיה באמת שותף פה של עם ישראל, כי בלי זה כנראה שאין לנו סיכוי פה. אז בהצלחה. בהחלט,
ותודה לך הרב עקיבא, אני חושב שבפרויקט הנפלא הזה של שיג ושיח, אתה בעצם מממש הרבה מהדברים שדיברנו עליהם, ואני חושב שעצם הזכות שיש לי עכשיו בפרק הזה, וגם לכל כך הרבה אנשים ורבנים חשובים שהיו כאן עד עכשיו, ויהיו כאן בהמשך, גם לעסוק בדברי תורה, אבל גם לעשות את זה גם ממקום של שיחה, וממקום של שיתוף אישי, אז זו זכות שאני מודה לך גם ברמה האישית על הזכות להיות חלק מזה, אבל גם לצליל הזה שנכנס פנימה לתוך עולם התורה, של היכולת לשלב בין עיסוק בתורה ובעומק, אבל גם ככה מתוך מקום של שיחה ומתוך חיבור להקשרים האישיים, אז היה תענוג לעשות את זה בעצמי ולהיות חלק מהפרויקט הנפלא הזה.
תודה רבה.